ערב טוב לכולם. יש לנו מאורע מצער שנפטר יהודי היום, וביקשו לעשות את השיעור לעילוי נשמתו, אז באמת יהי רצון שהשיעור הזה באמת יהיה לעילוי נשמתו. אין דבר יותר גדול לנפטר יותר משמקדישים לו לימוד תורה. אין דבר יותר גדול מזה. אז נעשה לעילוי הנפטרים, כל אחד באשר שמו, אבל אני אסביר. באחד ההרצאות שהיו לנו כאן, אז הסברתי בתחום של חיים אחרי המוות, שכידוע לכם יש כל מיני מנהגים ביהדות, והמנהגים, אם לא מבררים איפה הם התחילו, זה נראה סתם כעניינים של כבוד וזה, לא מבינים בדיוק מאיפה זה בא. למשל, אף אחד כמעט ולא יודע למה יושבים שבעה על הנפטר. הרי יש הרבה שסוברים שבכלל ביום שהנפטר מת אז הוא נהפך לחול, וממילא לא יודע מה קרה אחר כך. אז מה יעזור לו שישבו בבית, ישבו, יפקו, לא יפקו, יצחקו, מה זה משנה, הוא נהפך לאבק. אבל כמובן כל אדם בר דעת יודע שזה לא ככה, כי עובדה שכל גדולי המפורסמים בהיסטוריה, משהו אחד הניע אותם לעשות משהו על שמם, איזה בית כנסת על שמם, בית חולים על שמם, אני יודע מה, להיכנס להיסטוריה בתור איזה לוחם מפורסם או איזה תואר, או שיקראו רחוב על שמם. אנשים מסרו את נפשם ממש כדי שינציחו אותם פה. מה אכפת לך? נהפכת לכל, מה אכפת לך? אלא ברור שיש המשכיות, והמדע כבר הוכיח את זה בלי כל צל של ספק, שבאמת החיים האמיתיים מתחילים ממש ביום המוות. הכל מתחיל היום לאותו נפטר. מה זה מתחיל? אז קודם כל, מה זה שבעה? שבעה, מהרגע שהנפטר נקבר, קודם כל, ברגעים הראשונים שהוא נקבר, הנשמה נשלפת מהגוף, והיא ממש מרחפת בערך מטר מעל הראש. זאת אומרת, אם מכניסים את הנפטר לאמבולנס, אז בתוך האמבולנס, מתחת לגג של המכונית, יש את הרוח. מה זה רוח? רוח זה בדיוק אותו בן אדם, רק בלי חומר. פירוש, אם היו לנו עיניים רוחניות והיינו מסתכלים, היינו רואים שני בני אדם, אחד איך שהגוף נראה ועוד אחד בדיוק קופי. רק מה ההבדל? שאם היינו נוגעים בגוף היינו שומעים רעש, מרגישים חומר, ואם היינו מנסים לתפוס את הנשמה זה כמו אוויר, לא היינו מרגישים כלום. והאדם האמיתי זה לא הגוף, זה רק הקופסה, זה המעטפת. משהו באמת זה הדבר הרוחני הזה, מה שאנחנו קוראים לו נשמה. עכשיו, בשעות הראשונות הנשמה מעל הגוף, אחר כך באותו זמן שהיא מעל הגוף היא שומעת ורואה את כל מה שקורה בסביבה. למשל, אם הנפטר מגיע לבית חולים, הוא יכול להיות קומה ראשונה, הוא יכול להגיד לך, אם הוא חוזר לחיים, זה מה שנקרא מוות קליני, אחרי כמה דקות הוא יכול להגיד לך מה קורה בכל הבית חולים, קומה שנייה, שלישית, חדר ככה, חדר ככה, על הגג, מבחוץ, במרתף, הכל בו זמנית הוא רואה. אין לו מגבלות של חומר כמו שיש לאדם כשהוא בתוך, שהנשמה בתוך הגוף. הגוף מגביל את הנשמה, כי ככה הבורא תכנן, שהאדם יראה רק קדימה, שהאדם ישמע רק ל-100 מטר וכו' וכו'. ברגע שהנשמה נשלפת מהגוף אין לה מגבלות יותר, שום מגבלה אין, ואז היא רואה ושומעת כל מה שקורה. עכשיו, בשבעה ימים הראשונים, לפני השבעה ימים, זו הזדמנות שלא נדע מצרות, כן, אבל באיזשהו שלב כל אחד מאיתנו יהיה סקרן לדעת מה קורה לאותו יקר שנפטר לו, אז הזדמנות פעם אחת להבין מה קורה באמת. אז זה גם די מועיל, כי מי שמתכנן, אני יודע מה כבר לתכנן עם העורך דין את הצוואה מחר, שיחכה שבוע, לא כל כך נעים מאותו נפטר, כי הוא באמת רואה ושומע הכל. אז תראו איך זה עובד. תכף נראה. אז עכשיו איך זה עובד? ככה זה עובד. שמכניסים את הגופה לקבר, עד שלא מכסים אותה לגמרי בחול, עדיין היא שומעת ורואה כל מה שמבחוץ. זאת אומרת, איך שזורקים את החול, הנפטר עוד הכל שומע, רואה הכל. אחרי שסוגרים לגמרי את הגופה, יש מחלוקת בגמרא, שתי אפשרויות. כשנגיע לשמיים נדע איך זה. או שהנשמה מפסיקה לשמוע מה שקורה מעל הקבר בזמן שכיסו את הגופה, או רק אחרי שהתולעים גמרו לאכול את כל הבשר, שזה כמה חודשים לפעמים, או שכמה שבועות. אז יש מחלוקת בגמרא, יש שתי דעות בגמרא, לא ברור בדיוק הנושא הזה, עד מתי הנפטר שומע מה מעל הקבר. אבל דבר אחד ברור, שמתכנסים בני הבית לשבעה ויושבים, נותנים לנשמה הזאת שבוע ימים רשות לטייל חזרה מהקבר לבית איפה שיושבים שבעה. במשך שבעה ימים הנפטר רואה את כל מה שקורה, הוא שומע את ההספד שלו, הוא רואה מי בכה עליו. הגמרא אומרת, אחד האמוראים אמר לחבר שלו בישיבה, שאני אפטר, תעמיד את כל הישיבה שיפקו עליי ויספידו אותי, ואני אעמוד מעליכם וישמע את הכל. וככה זה מציאות, וככה המדענים הוכיחו היום, המדענים הגויים אפילו, הפרפסיכולוגים מוכיחים שיש השערות הנפש, הוכחות, לא השערות. רוב הדברים שהמדענים אומרים בעולם היום זה מבוסס על השערות, אבל בנושא הזה זה מבוסס 100%, בלי כל צל של ספק. מה הראיה? עשיתי על זה הרצאה של יותר משעתיים כאן. הראיה היא שהנפטר חוזר לחיים אחרי 7-10 דקות שהוא היה מת, לפי כל חוקי הטבע הוא כבר היה צריך לחזור צמח או עם תאי זיכרון דגומים ולא לזכור את שמו אפילו. אבל יש לכל כלל יוצא מן הכלל, ויש אנשים שנפטרו אפילו 40 דקות ואפילו יותר וחזרו בלי שום פגיעה מוחית. ולא רק זה, באותם 40 דקות שהם היו מתים גמורים לפי כל חוקי הרפואה, בלי דופק, בלי חמצן, בלי הרגשה, בלי גלי מוח, ממש מנותקים לגמרי, הם סיפרו את כל מה שקרה באותם 40 דקות בפרטי פרטים, לא רק מה שהיה באותו חדר, כמו שאמרתי, בחדרים אחרים, מה קרה לנפטר ההוא ומה קרה לזה ואיזה רופא בא ואיזה רופא הלך ומה יש מעל הארון ומה יש על הגג של הבית חולים, דבר שכמובן אף אחד לא יכול היה לדעת, כך שזה לא משאיר שום צל של ספק. יתרה מכך, אנשים שהיו עיוורים שבאיזשהו שלב בחייהם התעברו בזמן שהם נפטרו ואחר כך חזרו לחיים, הם העידו על מה שהם ראו בצבעים, אף על פי שבגוף הנוכחי הם לא יכולים בכלל לראות, אבל כשהנשמה נשלפה מהגוף אז הנשמה פשוט תיארה את כל מה שקורה בצבעים, וזה כבר לא משאיר שום ספק, כן? זה רק קצת על קצה הלשון מה שנקרא. הראיתי על זה הרצאה שלמה עם הוכחות, עם שמות, עם תאריכים, מי שהיה כאן הרוויח. אולי פעם אחת נעשה את זה, אם מי שמעוניין יש את זה בוויבסייט שלי, את ההרצאה הזאת, www.divineinformation.com, שם בערך 60 הרצאות בכל הנושאים שאתם מעוניינים, עברית ואנגלית, ו... D-I-V-I-N-E, Divine Information, מילה אחת, למרות שזה שתי מילים, זה מחובר, .com. טוב, נחזור לעניין. שנה הנפטר אסור לו לשמוע מוסיקה, לרקוד, ללכת לשמחות וכו' וכו'. מאיפה בא המנהג הזה? הסיבה לכך היא שכל נפטר שעוזב את העולם הזה יש לו שנה משפט בשמיים, שנאמר את הכל יביא השם במשפט. זה שנתן חיים, נתן את החיים עבור מטרה, והמטרה היא להיבחן, או שתעבור את הבחינה עם ציון טוב או שתיכשל. אם אתה נכשל או אם אתה עובר את הבחינה, מתי תדע מה מצבך? כשתגיע לבית דין של מעלה, שנאמר עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, עתיד אדן ליתן דין וחשבון על שיחה קלה שהיה לו עם אשתו בחדרי חדרים. שום דבר לא נעלם מנגד עיניו, הכל מוקלט, כל רשרוש שישמעת בחיים שלך תצטרך לתת עליו דין וחשבון, בין לטוב בין לרע, וזה מציאות. יש כמה מהנפטרים מתוך 30 מיליון נפטרים שמתו וחזרו לחיים בעולם, יש בודדים אמנם, לא הרבה, כמה עשרות ביחס למיליונים, זה ממש כלום, שממש מעידים על משפט שהיה להם בשמיים. אפילו גוי אחד ביניהם שסיפר שיראו לו שכל החיים שלו היו כישלון, והוא הרגיש אכזבה נוראה שהוא לא השיג כלום. ויש אחד מפורסם בפרדס כץ, חג'ני, כל העולם דיבר עליו בזמנו שהוא מת בדקירות, 43 דקות הוא היה מת וחזר לחיים תקינים פעמיים, פעמיים הוא מת וחזר לחיים. מקרה נדיר מאוד, בכל העולם למדו על הניתוח שלו. תוך שלושה חודשים הוא החלים כנגד כל הסיכויים, למרות שהלב שלו נחתך לשלוש חתיכות. לא זוכרים עוד כזה מאורע, כזה נס. והוא מעיד על משפט שלם שהיה לו בשמיים. יש אחד בשם בחר בארץ, מצאצאי הבעל שם טוב, שהוא אפילו לא ידע שהוא נכד של נכד של נכד של הבעל שם טוב שמונה דורות. הוא טבע בברזיל, ומהלך המשפט שלו הגיע מישהו לסנגר עליו. בסוף התברר לו שזה סבא של סבא שלו, הבעל שם טוב, ממש ממש התחנן שיתנו לו עוד ניסיון. הוא חזר לחיים והקליט קלטת על כל מה שהיה לו בשמיים. יש איזה תימני, שכחתי את שמו, שהוא מת לעשר דקות בתוך המיטה שלו, וגם התחיל המשפט שלו ותוך כמה שניות ספורות זה נגמר והוא חזר לחיים. זאת אומרת, יש מקרים שאנשים מעידים על מה היה להם בשמיים, אבל העניין הוא שהמשפט לוקח שנה, משחזרים כל מהלך ומהלך. זה לא פשוט, זה לא רק, אפילו אדם שהולך ברחוב צריך לתת על זה דין וחשבון, לטוב או לרע, תלוי לאן הוא הולך. אם הוא הולך למקום של פריצות, של זנות, כל צעד זה עבירה, עכשיו עסוק בעבירה. אם הוא הולך למקום של תורה, של תפילה, של צניעות, של מוסר, חסדים, לעזור למישהו, לשמח איזה חתן, להשתתף בברית מילה וכו' וכו', לא חסרים מצוות. אז כל מצווה, כל צעד זה מצווה, כן? לכן כתוב שכר פסיעות, שאדם פוסע לבית הכנסת בשבת הוא מקבל שכר על כל צעד לחוד, כל צעד וצעד, כל נשימה ונשימה. שנה משפט בשמיים, לכן לא יאה לבנים של נפטר שאבא שלהם עדיין בעיצומו של משפט והוא הולך ורוקד. לכן בא המנהג הזה, זה מנהגים של אלפי שנים, זה לא התחיל אתמול. ממציאות שקיבלנו תורה בהר סיני ונהפכנו לעם, אנשים אולי כאן לא יודעים, אבל עד שקיבלנו תורה היינו ממש כמו בעלי חיים בעולם. כל העולם היה במדרגה של בעלי חיים. מהרגע שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, הם יצאו ממדרגה של בעלי חיים ונכנסו למדרגה של קדושים, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. אתכם הבדלתי מן העמים, לא תלכו בחוקות הגויים. אסור לכם להיות כמו גויים, אתה חייב להיות שונה מן הגוי בכל צעד וצעד שלך בחיים. אחד העבירות הכי חמורות לפי הקבלה, לפי הזוהר הקדוש, אין עבירה יותר חמורה בעולם הזה מיהודי שפעם אחת בחיים שלו קיים יחסים עם בחורה גויה. אין עבירה יותר חמורה מזו. זה הרבה יותר גרוע מרצח, הרבה יותר גרוע מחילול שבת, הרבה יותר גרוע מגניבה, הרבה יותר גרוע מהכל. זה עבירה כל כך חמורה שאלפי ספרים נכתבו על העבירה הזאת. שומעים? וההפך לא פחות גרוע.
שפוך חמתך על הגויים?
לא, 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 רגע, רגע. עכשיו העבירה היא לא עצם רק העבירה עצמה, אני צריך להסביר מה זה. המקור לזה בתורה, שיוסף הצדיק בן של יעקב בגיל 17 נמכר למצרים. הוא גדל אצל אבא שלו, אחד משלושת האבות של האומה הקדושה, יעקב אבינו. ויוסף הגיע למצרים, ואיכשהו התגלגל לבית של הסגן של פרעה, פוטיפר, שהיה מה שנקרא באמריקה דיק צ'ייני, כן? הגיע לבית שלו, ולצ'ייני הזה היה אישה יפהפייה שהתורה מעידה עליה שבכל ההיסטוריה היו ארבע נשים הכי יפות שהיו אי פעם, והיא אחת מהן, אשת פוטיפר, גויה. ויוסף היה אחד האנשים הכי יפים שחיו בעולם. התורה אומרת שיפה תואר, מסלסל בשערו, משהו מה שנקרא דוגמן צמרת, כן, להבדיל מהשטויות של היום, מבחינת מראה. ואז הוא מגיע כזה יפה לכזו אישה יפה, והיא כמנהגם בוגדת בבעלה, והיא מנסה לשכנע אותו בכל לשון של בקשה, במתנות, מחליפה לו בגדים. ככה סיפור בתורה, שהיא גבה, שהיא קיים איתה יחסים אפילו רק פעם אחת, ומשהו נלחם ביצר שלו כדי לא לעשות איתה עבירה. עד שכבר הוא עומד ליפול בפח, כתוב שאבא שלו הופיע לו במראה, יעקב אבינו, הוא ברח למדבר, והיא כעסה שהוא לא הסכים, העלילה עליו עלילה, הכניסו אותו לבית האסורים, 12 שנה הוא היה בבית הסוהר. זה הסיפור שלו. באה התורה ומסבירה, מה כל כך הוא פחד מהעבירה הזאת? אומרת התורה, כל המקיים יחסים עם אחת שהיא בת נחר, מה שנקרא גויה, קשורה בו ככלב לנצח נצחים בעולם הבא. אין לך בושה יותר גדולה ליהודי שהוא מגיע לעולמות העליונים ויש לו כזה אות קין. אין לו קץ לסבל ולאיסורים ולבושה שלו בשביל כמה שטויות. שלא לדבר על זה שכמעט כולם, 99% 99.99% מהיחסים האלה אף פעם לא מצליחים, כמעט אף פעם לא מצליחים, ויש לילדים קונפליקט נורא והיום, וברוב המקרים זה נגמר בטרגדיות היחסים האלה. אין לך בגידה יותר גדולה מבורא עולם, מאבינו שבשמיים, מלעשות את הדבר הזה שהתורה הזהירה עליו כל כך הרבה פעמים. עכשיו צריכים להבין מה שהגויים ניסו בכל ההיסטוריה לעשות לנו, כל האומות, כל האימפריות, רומא, בבל, מצרים, פלישתים, אשור, הגרמנים, הרוסים, כל מי שתביא, עמלק, עמון, מואב, תזכרו היסטוריה קצת, 3,300 שנה סך הכל, כל מה שהם ניסו לעשות לנו, הקדוש ברוך הוא הצילנו מידם כל פעם ופעם. הם נעלמו מהעולם, האימפריות האלה, ועם ישראל צף מעל כולם, ראה את כולם, הביס את כולם, וכבר יש לי פה כתבים של פילוסופים גויים שמעידים עצם ההישארות של העם הזה בטבע מעידה שזה עם שבורא עולם בחר בו ושומר עליו, כי זה כנגד כל הסיכויים. יש לי כאן טולסטוי וכל מיני סופרים מפורסמים שהם כותבים מה סוד נצחיותו של היהודי. שואלים הגויים האלה, איך ייתכן כל העולם רדף על אחריו, הוא היה מפוזר בעמים, חשברוש והמן, תקראו קצת היסטוריה, תראו כמה מאות פעמים היה עלינו צו של כיליון, כל מי שקם עלינו לחלותנו נעלם מהעולם בבושת פנים, ואנחנו מעל כולם, למרות שאף פעם לא היה לנו צבא. עד לפני 50 שנה שהתאבנו למדינה וסוף סוף יש לנו צבא כביכול שמכבד את עצמו למרות הכישלון האחרון, כן? בכל זאת אף פעם עם ישראל לא הסתמן כעם שמנצח בכוח הזרוע, אף פעם. אם תקראו קצת בתורה על ההיסטוריה שלנו, תמיד ניצחנו בדרכים מוזרות. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. משה רבנו עומד על ההר, מרים ידיים, הגויים מתים, הידיים שלו מתעייפות, היהודים מתחילים להפסיד. דברים מוזרים, בכלל לא קשור לכוח זרוע, חייל, מאומן, חומר נפץ, המחשבים שלנו, הטנקים שלנו מתקדמים. זה אף פעם לא היה קריטריון אצלנו בכלל במלחמות. כולנו ידענו שאנחנו מבחינת מלחמה אפסים גמורים. אף פעם לא היינו צבא מיוחד. ביציאת מצרים באנו עם התינוקות והזקנים עם המקלות וניצחנו את שבע האימפריות הכי גדולות שישבו בארץ הקודש. אחד אחרי השני גירשנו בבושת פנים ולא עשינו כלום, לא הנדנו אף. יהושע בן נון תקע בשופר וחומת יריחו נפלה. ראיתם איזה מישהו שיכול לעשות את זה היום? ממש הוקוס פוקוס, ממש הוקוס פוקוס, אחד אחרי השני ניסים ונפלאות. מתי הפסדנו? אתן לכם סיפור. בלעם קורא לו בלק ואומר לו, אני אתן לך את כל הכסף והזהב שתבקש. הוא היה נביא של הגויים, היה לו כוח. הקדוש ברוך הוא נתן גם לגויים מנהיג, נביא. יש משה רבנו, כנגדו בלעם. כתוב, בלעם הזה היה כזה כישרוני, היה יודע לכוון לדעת עליון. לא כמו הבבות המזויפים שיש, ששמים איזה שק על הראש ועושים את עצמם מבינים. גוי שידע באמת לקלל, והכללה שלו הייתה לא חוזרת ריקם חס ושלום. היה לו כוח בעין, כתוב שהיה לו רק עין אחת, סתום עין הוא היה, ובעין הזאת שהייתה לו ממש הוא מקשף, היה מסתכל ושם כזה עין הרע, אי אפשר היה להתחמק מהכללה שלו. תורה אומרת בא בלק ידע את זה, בלק קורא לו, אומר לו שמע, אנחנו נואשנו כבר מהעם הזה, אי אפשר לנצח אותו בכוח הזרוע, אני אתן לך כל מה שאתה מבקש, תשים עליהם כללה שננצח אותם. הוא מסכים בהתחלה, אחר כך כתוב שהקדוש ברוך הוא בא לו בחלום, אמר לו תיזהר שלא תגיד שום דבר, רק מה שאני אגיד לך, תראו איזה כוח היה לו. הקדוש ברוך הוא אומר שלא תוציא מהפה שלך שום כללה. בסוף הוא רואה שזה לא הולך, אז הוא בא ואומר לבלק, זה אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל מהסיפור הזה, הוא אומר לו שמע חביבי, אי אפשר עליהם, אני לא יכול לקלל אותם, אני לא יכול ללכת נגד בורא עולם, הגוי אומר לו, אומר לו תעמיד להם פרוצות ברחוב, גויות שומעים? תעמיד להם פרוצות ברחוב שיפטו אותם בלבוש שלהם, בפסמים שלהם, חייכו להם, היי מוישלה, היי אוסלה, ככה תעשה. אחרי כמה שבועות הם כבר לא יעמדו בפיתיון, יתחילו לעשות עבירות עם הגויות מלו, והם בידיים שלך. וכך היה, שמו להם פרוצות. דרך אגב, כתוב שהוא בא לפרוצות, הם לא רצו, הגויות לא רצו, לא כמו היום רצות אחרי היהודי בכל מחיר.
הם לא רצו?
בכל מחיר. לא הסכימו כל כך בקלות לעשות את זה, אבל המלך, בקיצור, העמידו אותו, העמידו אותם ברחובות, והלכו כמה יהודים ועשו עבירות. 24 אלף יהודים מתו ברגע, כללה משמיים, בגלל כמה שהלכו לגויות. עכשיו בואו נעשה קל וחומר, שם הלכו בודדים, זה לא כולם בהמונים הלכו, היו כאלה שנכשלו, ראו אותם, לא עמדו בניסיון, כל אחד מהם גרם שמאות מתו בגללו. כל האדם שהולך עם גויה בעולם הזה, אין לו מושג איזה אחריות יש לו על המעשים שלו, כי כל ישראל ערבים זה לזה. לפעמים אדם אומר לי, אתה תחיה את החיים שלך, אני אחיה את החיים שלי, מה אתה רוצה ממני? אני אומר לך, עם מי ללכת, מה לעשות, עזוב אותי. אז אני אומר לו, תשמע חביבי, פעם הייתה עונייה והיה בה 1,000 חדרים, ובכל חדר היה זוג בעל ואישה, 2,000 איש בעונייה, והיה זה טיפש כמוך שהיה באחד החדרים וקודח ברצפה חור, היה לו איזמל כזה חשמלי, והוא קודח חור בספינה. רצו כולם לחדר, מה קורה פה? אל תיכנסו לי לפרטיות, הוא אמר. אמרו לו, מה זה פרטיות? אתה עושה חור במצפה של האונייה. אומר, מה זה עניינכם? תחיו אתם את החיים שלכם, ואני אעשה בחדר שלי מה שבא לי. שכרתי את החדר הזה בכסף. נו, תשמעו לו לטיפש. אומרים לו, טיפש, כשאתה תצליח לעשות את החור ברצפה, כולנו נמות יחד איתך, אתה לא מבין? כל ישראל זה פאזל אחד, כל חלק בפאזל הוא בעצם החלק השני והשלישי והרביעי. אם אתה מוציא אחד, כל הפאזל הזה לא שווה כלום. אם תיקח פאזל של 1,000 חתיכות ששווה, אני יודע מה, $100 בחנות, תוציא חלק אחד, בטעות יאבדו את זה במפעל, יביאו את זה עם חתיכה אחת חסרה, מה הערך של הפאזל הזה? אפילו לא דולר. הכל הלך, מה הבעיה? יש לך 999 חתיכות, אחד הלך, זה לא שווה כלום. עם ישראל זה כולם נשמה אחת, זה מה שאנשים לא מבינים. כולם יצאו מנשמה של אדם אחד, אדם הראשון, והחתיכות, מה שנקרא החלק הרוחני, הניצוץ הרוחני האלוקי הזה שניתן באדם הראשון, עובר בשושלת לכל אחד שנולד לאמא יהודייה. וכל גוי שמתגייר גיור אמיתי, לא כמו רוב הגיורים שהם כולם מזויפים היום כמעט, גיור אמיתי פירושו שהגוי או הגויה באים להתגייר בלי קשר ליחסי אנוש בינם לבין איזה ישראלי או ישראלית. לא, הם לא משוחדים. זאת אומרת, יש לך איזה קריסטין, אם היא הכירה איזה איציק, אז כבר זה לא שווה הגיור שלה, היא לא מתגיירת בשביל השם, היא מתגיירת בשביל איציק. אם איציק היה מוסלמי, אז היא הייתה מתאסלמת. אם איציק היה ברוסלי, אז היא הייתה הולכת לאיפה זה שם, הונג קונג, הייתה משתחווה פה לאלילים שלו. מה שאיציק יהיה, גם היא תהיה, אין לה לא אלוקים, לא כלום. לכן זה כלום. כל המטרה של הגיור, מה זה גיור? מה זה גיור? גר, התורה אומרת גר, יהיה בך גר, גר תושב, גר צדק, יש כמה דרגות בזה. אז קודם כל, אפילו הגויים, בזמן שעם ישראל יש לו שלטון התורה בארץ ישראל, כל גוי שחי בארץ ישראל מחויב לחוקי התורה, לא יכול לעשות עבירות בפרסיה, יש חוקי מדינה, הוא לא יכול לעשות מה שבא לו. יום כיפור זה יום כיפור, הוא לא יישא ברחוב. הבנתם? יש חוקים, ככה התורה אמרה, והגויים בעצמם קראו בתורה איך הם צריכים להתנהג בתור תושבי ארץ הקודש. שומעים? רק מה, בזמן שהיהודים בעצמם מתנהגים כמו גויים בארץ הקודש, מה שבוא לבוא להל הגויים להגיד להם תתנהג לפי חוקי התורה, זה לא. עכשיו רוב הגיורים הם ממש אבסורדים, כי אותו איציק הוא בעצמו חי כמו גוי, בעצמו חי לשבת, אוכל מה שבא לו, לא אכפת לו מהבורא שלו, הוא כפוי טובה שאין דגמתו, כל מה שהבורא נותן לו הוא משיב לו ביריקה לפנים, והוא בא אומר לה תתגיירי? מה פירוש המילה תתגייר? מה ההלכה בגיור? גיור פירושו גוי שמקבל על עצמו את תורת ישראל, כל מצוות התורה מבלי יוצא מן הכלל. אם הוא אומר לרבנים שיושבים בדין תורה שמטבילים אותו ועושים לו את הברית מילה וכל מה שצריך, אם הוא אומר אני אשמור את כל חוקי התורה, יש דבר אחד שאני לא יכול לעמוד בו, מה? נטילת ידיים. לא יכול, עזוב אותי מזה, זה לא בשבילי. נטילת ידיים, מה קרה? תעביר לו, נו. שום דבר. ברגע שהוא בא ומצעיר מצווה פלונית, אלמונית, אני לא יכול לעשות אותה, אי אפשר לגייר אותו. אי אפשר לגייר אותו. זה נגד החוקים. אז אני שואל אתכם, לפי מה שאמרתי לכם, אול סיפרי היה יהודי? אל וויליאמס היה יהודי? כל האלה, הליצנים האלה שכל שני וחמישים מביאים אותם מחוץ לארץ ושמים להם כיפה על הראש ופתאום הם מדליקים נרות חנוכה, זה סתם עובדים על עצמם. אבל זה לא רק הם, זה כמעט כל אלה שלקחו גויות וכביכול משקרים את עצמם ולוקחים אותם. אני לא מדבר על אלה שהולכים לגיור רפורמי וקונסרבטיבי, זה כמו כנסייה, כן? זה סתם שטויות. אלה שכבר הלכו לאורתודוקסי ושיקרו ורימו, ואחרי שעה שיצאו מהבית דין היא חוזרת לעשות את מה שבא לה ומדליקה חשמל בשבת ועושה מה שבא לה, זה מלא, היא לא יהודיה. עכשיו תשמעו, יכול גוי לרמות את כל העולם ולרמות את הרבנים? רבנים הם בני אדם, אפשר לרמות אותם. כן, אני רוצה להתגייר, אני אהיה צדיקה, אני אתלבש בצניעות, אני הכל יעשה. שבוע אחרי עושה מה שבא לה. רק מה? יש אחד שאי אפשר לרמות אותו, זה שמכניס את הנשמה היהודית בזמן התבילה במקווה. אם הוא יודע שהגוי הזה אמיתי, מכניס לו נשמה יהודית. אם לא, משאיר אותו אחמד או כריסטופר, לא משנה מה, משאיר אותו מה שהיה. רק מה הבעיה? בשביל הגוי עדיף להישאר גוי, הגוי עדיף לא להישאר גוי. מה הוא צריך להיות יהודי? סתם כאב ראש. אנחנו נולדנו יהודים, קיבלנו מתנה גדולה ואנחנו מתלוננים, קשה, לא עומדים בזה, קשה לי הביזנס שבל, כל מיני סיפורי סבתא. אבל הוא ממלא, הוא לא יעמוד בזה ברוב המקרים. מה אתה מקבל על עצמך כזה תיק? אני באו לי ב-12-13 שנה אולי יותר מ-100 גויים עד היום, דרך הווידאו, דרך האינטרנט ודרך השיעורים בעצמם, היו מסתננים, רוב ההרצאות שלי הם הרי באנגלית, מסתננים לי גויים בהרצאות לפעמים, והם מוכנים לתת כל דבר שבעולם כדי להתגייר, ואני נלחם בהם בחירוף נפש שישארו גויים. לא כדאי להם. אני אומר לו, טיפש, אם אתה מקבל את ההחלטה הזאת אתה חייב לחיות לפי חוקי התורה. אם לא, אם תתחיל חודש ותפסיק, אם קיבלת באמת, באמת הקדוש ברוך הוא מכניס לך נשמה יהודית, ואחרי חודש נשברת ונהיית כביכול חילוני, יש לך דין של יהודי חילוני, שזה הכי גרוע מהכל, כי יש לו אחריות גדולה והוא לא עומד במשימה. תישאר גוי, יש לך 7 מצוות בני נוח סך הכל לקיים, קל מאוד, 6 מהם קלות מאוד, וזהו, תהיה צדיק, מה אתה צריך כראש? אז ברוב המקרים 90 מתוך 100 באמת מבינים שלא כדאי להם, זה משימה קשה. אבל יש כאלה, לא רק שלא מוכנים להשתכנע שלא, רודפים באש ובמים. יש בחורה אחת, יכולים לברר עליה, היא בקווינס, מי שמכיר את הרב אליהו בן חיים יכול שם ללכת ולבדוק עם הסיפור אמת. משהו קר לשתוק, משהו סוגז. היא קראו לה קריסטין, לבחורה הזאת, משהו, לא חשוב, משהו קר, קראו לה קריסטין. אחד ההרצאות שלי בקווינס באנגלי, בסוף ההרצאה אני רואה בחורה בערך בת 22, אני לא יודע מי, פעם ראשונה אני רואה אותה, באה עם דמעות בעיניים. דמעות בעיניים. העיניים. מתחילה I'm very inspired, אני תוארתי, אני עמומה, בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. אז אני אומר לה, הבנתי משהו פה לא בסדר. אני רואה, מסתכל, אני אומר לה, מה שמך? אומרת לי, קריסטין. אני שואל אותה, איך שמעת על השיעור? מצביעה לי על איזה ישראלית שהביאה אותה, היא עובדת אצל הישראלית הזו, אצל אבא שלה במסעדה, הביאה אותה יחד, כמו שנקרא, אחרי היום עבודה. בואי תשמעי. עכשיו היא בכלל גויה, הולכת לכנסיות בפיפט אבניו, כל הכמרים המפורסמים שמראים בטלוויזיה, חפשת רוחניות הגויה הזאת. אז היא אומרת לי, תשמע, אני כל החיים שלי הלכתי לכנסיות, שמעתי את הדרשנים הכי גדולים של העולם הנוצרי, כל העולם, לא רק פה באמריקה, ואף פעם בחיים שלי לא הרגשתי כמו שאני עכשיו מרגישה. אז אמרתי לה, טוב, תשמעי, זה לא בשבילך, את יודעת, זה שיעור ליהודים, זה מלמדים פה יהדות, וזה, לא, תשמע, אני רוצה באמת להתעניין, אני רוצה להמשיך לבוא לשיעורים, אולי אני רוצה, היא התחילה לדבר. אז אמרתי לה, לא כדאי, משכנע אותה, לא כדאי לך, וזה בסוף מה היא אומרת? היא אומרת, תשמע, אחרי מה ששמעתי, ובדיוק ההרצאה הזאת הייתה שעה ראשונה של ההרצאה, הבדל בין היהדות לשאר הדתות. כאילו משמיים גלגלו, רק בשבילה זה היה. היא אומרת, אחרי מה ששמעתי אני לא יכולה להישאר גויה, היא אומרת. אמרתי לה, תראי, לא כדאי לך, זה כדאי. בסוף, מה היא אומרת? אני מעליפה למות ולא להישאר גויה. ככה היא אומרת לי. אמרתי לה, טוב, תתקשרי אליי, נתתי לה את הטלפון, נראה מה אפשר לעשות. שאלתי את הרב אדרת במונסי, מה עושים עם אחת כזאת? הרי אנחנו לפי הדין, אנחנו לא אומה של מיסיונרים. להיות יהודי זה כבוד גדול. לא כל מי שעושה ככה מכניסים אותו ליהדות. מה פתאום? שגויים עשרות אלפים בעולם מחכים שנים שיתנו להם רעיון בבדים. שנים. תבוא עוד שנה. תבוא עוד שנתיים. זה גיור אמיתי. לראות שהוא באמת רוצה. לא, כן, אוקיי, תביא $2,000, נסדר את העניין. זה לא גיור, זה עובדים על עצמם. הילדים נשארים גויים, והיהודי הזה נחרט מעם ישראל, והילדים שלו לא יהודים, ונקטע את השושלת שלו ממשה רבנו עד אליו. כולם שמרו עד שבא אותו אחד בפשע שלו וקראת את כולם. לאחריות גדולה, זה לא צחוק. מה אנחנו חושבים שבגלל קצת תאוות גופניות יש לזה מחיר כבד? זה לא צחוק. אם התורה הייתה מתירה, מי אני להגיד מי מותר, מי אסור? אבל התורה כתוב מפורש, אני יכול להראות לכם, יש לי פה את המסך, אני אראה לכם במפורש. אראה לכם במפורש. נראה, נגיע לזה תכף. תקשיבו טוב. התורה אומרת איסור חמור, לא רק להתחתן איתם, להתלבש כמותם, אסור לחכות אותם בלבוש. בן אדם שראה גוי המציא אופנה חדשה והלך מיד להתלבש כמוהו, זה כמו לאכול חזיר מבחינת התורה. כמו שהתורה אומרת שאסור לאכול חזיר, ואסור לגנוב, ואסור לרצוח, ואסור לחלל שבת, ואסור לקחת ריבית מיהודים וכו' וכו', אחד האיסורים בתורה שאסור לחכות את הגויים, אסור להתלבש כמותם, אסור לנסות לדבר כמותם, אסור ללמוד את התרבויות שלהם וכולי וכולי, אסור להיקרא בשמות שלהם לילדים, כמו שהיום כל ילד שני נהיה שון וטון. זה איסורים מהתורה, מי שקורא לילד שלו בכאלה שמות. ממש איסור חמור, שלא לדבר שהוא הורס לילד שלו את החיים, זה עוד בעיה עכשיו. אבל עצם זה שהוא קרא לו כזה שם, אילי, שמילי, כל השמות שלהם, לפעמים זה בלי כוונה.
אילי זה אלי.
מה זה אלי? אלי זה אליהו, זה השם האמיתי. גם אלי זה לא שם. מה זה אלי? אלי זה הקדוש ברוך הוא, אלי. אתה קורא לילד שלך אלי? מה, הילד שלך זה האלוהים שלך?
מה יוסף?
מה הבעיה לעשות את זה יוסף?
נכון, פה
לי לא היה עם זה בעיה, אני כבר פה 18 שנה. תאמין לי שאני יותר זמן ממך פה ונפגש עם הרבה יותר גויים ממך במהלך השנים, ועוד אף אחד לא היה לו בעיה להגיד את השם שלי יוסף או יוסי. מה הבעיה? משתדרים על כל דבר. מה, הגויים אין להם שמות מוזרים? כל האפריקאים, כל האירופאים למיניהם, אין להם שמות מוזרים? הם בעצמם יש להם, הרי באמריקה יש מיליארדים של שמות. אז גם השם שלך מוזר, אז מה קרה?
זה רק
מה קרה? יש לך רגשי אשמה, ידעו שאני יהודי, ישראלי. פה מתחילה הבעיה, קובי התגאות.
מה זה? שיהיה להם קל לבחות השם.
או,
מה אתה בריל אסטייט? מובי?
מובי.
מה אכפת לך עכשיו על הכוח? אתה מדבר כאילו אתה איזה רופא ועורך דין. מה אתה? נתקדם רבותיי, נתקדם, חבל על הזמן, תקשיבו. חבר'ה, פליז. בקיצור, תשמעו טוב. אז הקריסטין הזאת החליטה להתגייר. מה היא עשתה? היא עבדה במסעדה, כמו שאמרתי לכם, הרוויחה בסביבות $400 בשבוע. עבודה קשה, אתם יודעים, במסעדה. אז היא הכירה איזה רבנית שתלמד אותה ליהדות. כל מה שהיא הייתה מרוויחה ביום הייתה מגיעה בלילה 45 דקות משלמת לרבנית הזאת שתלמד אותה 45 דקות. שומעים? עובדת 9-10 שעות עבודת פרך, באה בלילה, משלמת את הכל לשיעור הזה, וככה חודשים. אפילו אני זוכר שפעם אחת טלפנתי לבית שלה, האימא שלה הגויה קלטה מי אני, התחילה לפקוט לי בטלפון, למה כל הכסף שלה, למה זה קרה? ראיתי שזה כבר נהיה מזה חילול השם. קשרתי לרבנים, צעקתי שם בקווינס, חייבים מהר לגייר אותה, מה זה פה, מנצלים אותה וזה. הרב בן חיים הבין מיד מה קורה פה, אמר מהר תביא אותה מחר, מחר מחרתיים קחו אותה לבית דין. עכשיו אני זוכר גם לפני שהיא הלכה לבית דין, אחרי שהיא כבר למדה הרבה, אמרתי לה, תשמעי, אני בכל זאת מנסה לשכנע אותך, לא כדאי לך, לאחרי גדולה. אני מדבר איתה, בסוף היא אומרת לי, תשמע, עכשיו נתת לי 20 דקות נאום כדי לא להתגייר, ואחרי הנאום שלך שעשית הכל לשכנע אותה לא להתגייר, חיזקת אותי פי אלף להתגייר. אתה משכנע אותי להישאר בשבע מצוות ואומר לי במפורש שאם הייתי שומרת את כל מצוות היהדות העולם הבא שלי הכי הרבה, איך אני אסכים על כזה דבר? בקיצור, התגיירה הבחורה, קרא לעצמה שרה, הלוואי עליכם לזכות בה, גם היא די יפה, הבחורה יפה. בקיצור, זה הסיפור שלה, ויש אלפים כאלה כל שנה בארץ, וכולם מזרע עשיו, אין מישמעאל אף אחד, אף אחד מזרע ישמעאל לא בא, לא פקיסטנים, לא ערבים, לא פרסים מוסלמים, אף אחד מכל ארצות ערב לא בא להתגייר. שאלתם איך זה יכול להיות? אלפים נוצרים כל שנה בעולם מתגיירים ואף ערבי לא מתגייר, אלא אם כן הוא נוצרי. התורה אמרה את זה, ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, אין לו זכות לישמעאל להתגייר. עשיו שכיבד את אביו, יש להם זכות להתגייר. צאצאי עשיו מתגיירים, קוריאנים נוצרים מתגיירים, סינים נוצרים, יש נסיך מאפריקה, יש לי עליו כתבה שלמה פה, היום הוא מרצה של ערכים, נסיך מאפריקה הלך לאוניברסיטה בירושלים לאיזה קורס, במקרה נקלע לשיעור ביהדות, נסיך משרתים, משתחווים לו עם ארמון באפריקה, החליט להתגייר, האבא שלו המלך נישל אותו מהירושה לכמה שנים, חי בדירת חדר, התחתן עם אחת גיורת, הוא גר והיא גיורת, הולידו ילדים, מסתובב עם כובע שחור וזקן, ובסוף אבא שלו ראה שזה ככה, חידש איתו את היחסים, לא יודע בדיוק איפה הם עומדים היום. נסיך, תראו על מה הגויים האלה מוותרים כדי להתגייר גיור אמיתי. כן, יש את הרב פרץ, יהודה פרץ שאני הכרתי אותו, מעניין, אני ראיתי אותו בישיבה במונצי לפני 13 שנה. איך שנכנסתי לישיבה אמרתי לבן דודה שלי, אתה רואה את ההוא? זה אני בטוח שהוא לא יהודי. אמר לי, מה השתגעת? תראה, יש לו זקן, פאות. אני אומר לך, אני רואה את העצמות של הלחיים, זה נראה לי מקסיקני. אומר לי, עכשיו אנחנו לא יודעים מה זה גיור, לא גיור, חדשים בעצמנו. אומר לי, השתגעת, פה כולם חסידים, מה זה לא יהודי? לא עוברים כמה ימים, בסוף הוא בא בעצמו, אמר לי, אני גר צדק, ממקסיקו, לקחתי אותו טרמפ לברוקלין, הבורו פארק, סיפר לי את הסיפור שלו. אף אחד לא יודע את הסיפור שלו. הנה, הזכרתם אותו. הוא סיפר, אבל הוא סיפר לכם איך בכלל הוא הגיע לניו יורק. הוא היה שחקן בייסבול מהטובים במקסיקו. הוא הגיע לפה לקבוצה הזאת של הטלוויזיה, איך קוראים להם, כדי להיות שחקן בייסבול, לא יודע, מץ, ינקי. בקיצור, הגיע לפה להיות שחקן בייסבול מפורסם. טעות באוטובוס והוא לא שם לב ונחת בבורו פארק. פתאום הוא יורד בבורו פארק בברוקלין, הוא רואה כולם אותו לבוש, מסתכל שם, רואה אנשים מסכנים וקוראים. שמה הוא ספר, אבא שלו היה מחפש כל החיים שלו את האמת, מנסה את הקט הזאת, את הנצרות, הוא רואה שבכל מקום אין אמת, מחפש. כל האחים שלו, יש לו הרבה אחים, כולם מתגיירו, אתם יודעים, יש לו אחות אחת, נן בכנסייה עד היום, אחת אחת, שומעים? הוא מספר שהוא הגיע לשם, עצר איזה אחד בחנות, אומר לו, תגיד, מה זה כולכם ככה? וזה, מי אתם? אומר לו, אנחנו יהודים. אומר לו, אתם היהודים מהתורה? התחיל לדבר, אומר לו, כן, מישהו נתן לו איזה הרצאונת קטנת שם. עכשיו הוא חיפש את האמת, זה הכל תלוי בבן אדם, יש אנשים עיניים להם ולא יראו, עיניים להם ולא יראו, מה שמראים להם משמיים הם בוחרים להתעלם, ויש כאלה בקושי רואים סימן וקופצים על זה כמוצא שלל רב, ממש ככה, תלוי בבן אדם, זה אתה, זה מי אתה, אין תירוצים, מי שמחפש את האמת מוצא אותה. דבר עם הבורא, תגיד לו, תראה לי את אברהם אבינו, עשרות שנים חיפש את הבורא, עשרות שנים, מגיל שלוש שאל את עצמו מה קורה פה בעולם, מה זה הבריאה הזאת וכו' וכו'. שומעים? אז הוא נחת בבורו פארק, הוא נחת בבורו פארק ואומר, היה שם יום שישי, הוא רצה לראות מה זה שבת, הוא התפלח לבית הכנסת, שומעים? תפלח, כך נכנס לבית הכנסת ערב שבת, כי יושב בבית הכנסת, רואה שירים, יהודים, תפילה, לא מבין כלום. בסוף כולם הלכו, בא איזה אבא עם איזה ילד, רואה אותו יושב בבית הכנסת, אומר לו, יש לך מקום לאכול לשבת? חשב, זה אומלס או משהו, שבא לבית הכנסת, יש כאלה בבורו פארק הרבה שהם באים חפשים מקום לאכול לשבת. אמר לו, לא. אומר לו, טוב, תבוא אליי, עיר של חסד. איך שהולכים כמה צעדים, הוא התחיל לדבר איתו, הוא רואה מדבר בספרדית שמקסיקנית, התחיל להבין שזה לא יהודי. עכשיו מה הוא חושב לעצמו, אותו אחד, מה אני אעשה עכשיו שהזמנתי אותו, אני אגיד לו, תלך, אתה לא יהודי, איך אני אביא אותך לשולחן שבת, יהיה חילול השם. מצד שני, איך אני אביא עכשיו לאשתי גוי לשולחן שבת, זה בורו פארק פה. קיצור, הוא מתלבט, הביא אותו הביתה. וההמשך, הוא הלך לבית דין וקרא ברך ובכה, ואמרו לו תבוא עוד שנתיים, הוא נכשל בבחינה, חזר, התחיל לפקוד. היו אומרים, כבר הוא מספר, שהוא היה בא לבית דין, היו אומרים הרבנים, הנה הבכיין הגיע. כל פעם שהוא היה בא, הוא היה פורץ בסצנה של בכי. בסוף הרבנים, אחרי שהוא נכשל פעם שנייה, אמרו לו, שמע חביבי, אנחנו נבחן אותך בתנאי שאתה מתחייב שאם אתה נכשל, זה על הפעם השנייה, לפני הבחינה השנייה, אם אתה נכשל פעם שנייה, אתה לא חוזר, שנתיים לא רוצים לשמוע ממך, תלך, תלמד, תתכונן, תעשה מה שצריך, רק עוד שנתיים תבוא. אמר בסדר, נכשל עוד פעם בבחינה, התחיל עוד פעם לפקוד. אומרים לו, עוד פעם אתה מתחיל, הבטחת. אומר, מה זה הבטחתי? בחיים ומוות יש הבטחות? בסוף שאמרו לו, לך, אין מה לעשות, אז הוא אמר לרבנים, ככה הוא מספר, שלושה ישבו בבית דין, אמר להם, תשמעו, אני הולך, אבל כשאני אגיע לשמיים אני אאשים אתכם בזה שאני לא יהודי, אתם אחראים. הם ראו ככה, מי שיש לו יראת שמיים מפחד, אחריות גדולה הזאת, מה? גר שרוצה להתגייר כזה גיור אמיתי, בלי אישה, בלי כלום, גיור אמיתי, מוותר על הבייסבול, מוותר על הקוד של האמת. יראו אותו, וההמשך ידוע, הוא כבר נהיה מרצה, הוא כותב ספרי תורה, הוא כותב יפה מאוד. יש לו ילדים, הוא מרצה שכבר מסתם החזיר אנשים בתשובה, נותן הרצאות, הסיפור שלו סוחף דמעות. קיצור, כל האחים שלו התגיירו, ואחותו משרתת את הפסלים בכנסייה עד היום, עד שאולי גם לה יפתחו את העיניים, מי יודע. טוב, בואו נעבור קצת לשקופיות כדי שיהיה יותר מעניין. יש צבעים, אנשים רגילים למסך. אני אראה כמה קטעים וביניהם נגיע גם לעניינים שהזכרתי. אנחנו רואים מציאות, אמרתי את זה באחד ההרצאות, שעמדנו מסביב להר סיני מיליוני אנשים. אנחנו הדת היחידה שניתנה לעיני מיליוני עדים. אם פעם ישאל אותך גוי, מה ההבדל ביניכם לבינינו? אתם אומרים שהדת שלנו שקר, ואני אגיד שהדת שלכם לא אמת. תענו לו ככה, אתם מודים שהתורה שלנו היא אמת. אתם קוראים לזה חלק א', the Old Testament. אתם רק טוענים שיש עוד חלק, חלק ב', נכון? אז אתם כולכם מודים שאנחנו אמת. למה? כי אתם שמעתם שאנחנו קיבלנו את התורה לעיני מיליוני אנשים. אי אפשר להכחיש כזה מאורע, כמו שאי אפשר להכחיש שנפלו התאומים. יש מישהו שהיום יצליח לבוא ולשכנע שלא היה תאומים? צחקו עליו, להגיד לו זה משוגע זה. כזה מאורע שמיליוני אנשים ראו אותו, איך אפשר לבוא להגיד זה לא היה? לכן מה עשו? עשו תרגיל. אמרו, למה? אי אפשר להכחיש. זה המציאות, אי אפשר להכחיש. זה לא רציני. בואו נגיד שעד לכאן היהודים היו העם הנבחר, ומעכשיו אנחנו קיבלנו ספר, והקדוש ברוך הוא זרק אותם ובחר בנו. פעמיים עשו לנו את התרגיל הזה. פעם הנוצרים לפני 2000 שנה, פעם המוסלמים לפני 1300 שנה. רק מה? יש בעיה. שהספר שלהם ניתן לאדם אחד בלי שום עדים, והוא מלא בטעויות. כמעט כל פרק יש שם טעויות אנוש שמעידות שזה לא יכול היה להיכתב על ידי בורא עולם. והספר שלנו עד לרגע זה עוד לא קם האדם בעולם מתוך מיליארדים של 3318 שנה שמצא או הצליח להראות טעות או סתירה או דבר שלא מתקבל על הדעת. התורה שלנו נשארה אותה תורה בכל העולם עם אותו טקסט. למרות שבכל העולם הגויים רדפו להשמיד אותנו ואת התורה שלנו, התורה שלנו בכל בית כנסת בעולם תפתח זה אותה תורה. לעומת זאת אצלם, שאף אחד לא רדף אחריהם, היה להם את כל השלטון בעולם, כל ספר קוראן שונה מהשני וכל ברית חדשה שונה מהשני. 150 אלף ספרים ברית החדשה, כל אחד שונה במשהו מהשני. לך תמצא עכשיו איזה מהם היה המקורי. לא תמצא לעולם, זה בטל עוד לפני שהתחיל בכלל. אותו דבר קוראן, קוראן זה פחות זמן והם גם היו יותר זהירים מהנוצרים, אז יש רק כמה מאות גרסאות. לך תצביע איזה מהם היה הראשון. וגם הראשון כולו בלוף. אבל אפילו אם לא היה בלוף, זה בטל, גמרנו, נכון? אם אני אקח יעלום אחד, אין לנו עכשיו משקפת, אין לנו לייזר, אין לנו כלום. יעלום אחד של 100 מיליון דולר וזכוכיות בדיוק אותו דבר, מלוטשות, יערבב אותם. תרים אבן, תיתן לי 100 מיליון דולר? אתה אחד מאלף, אתה אלף זכוכיות שמת לי את היעלום והרבבת, תגיד כך, אחד תן 100 מיליון, 50 מיליון תיתן? על אחד מאלף. פה יש 150 אלף, כן? הרימה של 150 אלף ספרים. אתה צריך לבחור איזה מהם כביכול ניתן על ידי האל. כמה תיתן? אחד מ-150 אלף, זה סיכוי אפסי כמעט. אחד מכמה מאות. שים כמה מאות יעלומים, תוציא עכשיו, תגיד, זה האמת. לא תדע לעולם, זה מטל. בטל כלא היה. לכן אין לנו זמן לבזבז על הדתות והשטויות שלהם. בואו נתרכז בשלנו, שעל שלנו אף אחד בעולם לא מערער. זה מה שהיהודים לא יודעים. הרבה ישראלים מתפלאים שאני אומר את זה, הם לא ידעו את זה. תדעו, העדים הכי חזקים בעולם שהתורה שלנו ניתנה לעיני מיליונים והבורא עולם דיבר איתנו וכל היהודים זכו לשמוע את קולו של בורא עולם פעם אחת ואחרונה בעולם, זה הגויים. כל גוי בצ'ילה, בארגנטינה, באקוודור, בערב הסעודית, כל אחד שתוציא אותו תגיד לו אללה נתן תורה בהר סיני, ודאי. תפתחו את האתר של החמאס, תראו כמה הם כתבים על מתן תורה ועל אברהם ועל שרה ועל דוד המלך, כותבים שם באתר של החמאס מגילות. תלך לכל נוצרי בכנסייה, יש אחד בארגנטינה, קראו לו בישופ חוזה פונטנה. היה לו כנסייה, לא יודע אם 5,000 או 2,000 איש, אני כבר לא זוכר, משהו גדול מאוד. מראים אותו עם המקל שלו, עם הכובע הזה של הטבחים, והוא היה בישופ של הכנסייה בארגנטינה. היום קוראים לו ברוך השם הרב יוסף פונטנה. שומעים? מראים בספר שלו שתי תמונות, בישוף בארגנטינה, מוכר לוקשים של הנצרות, ורב בישיבה היום בארץ. הוא הוציא ספר, מיליארד דולר הוא שווה הספר הזה. זה חוברת, זה נקרא הזיוף הגדול, כל הבלוף של הנצרות. לא צריך יותר מן, לא ייתכן שאדם יקרא את הספר הזה ובכלל ישקול להתקרב לנצרות. לא ייתכן כזה דבר. כל דף ודף, כל הסתירות, כל השקרים, כל מה שמלמדים אותם בכנסייה, איך משקרים, איך למשל לוקחים את המילה על מה שכתוב בנביא ומתרגמים את זה לאנגלית the virgin, הבתולה. מה שייך על מה לבתולה בכלל? זה שני דברים שונים. יש על מה בתולה, יש על מה לא בתולה. על מה זה נערה? לוקחים את המילה על מה באנגלית, איך זה נשמע, או בספרדית, לא יודע איך אומרים את זה, פתאום הפכו אותה לבתולה. למה? שזה יתאים לבלוף שלהם, שכאילו הוא נולד מבתולה. הבנתם? סילופים, וזה מיליארדים הולכים אחרי, והתורה אומרת והלכו אחרי ההבל והאהבלו. מאיפה באה המילה אהבל? בתורה? מה אתם צוחקים? מאיפה הערבים המציאו את המילה אהבל? יש הרבה מילים בערבית מהתורה. והלכו אחרי ההבל, מלשון הבל הבלים, ויהבלו. באו הערבים לפני 1300 שנה, אז הם ידעו תורה הרבה יותר מהיום, ואמרו יא אהבל שכמוך, הלכת אחרי ההבל ונהיית אהבל. והנה יש לנו היום הרבה אהבלים בעולם. אבל בואו נראה, תראו, תורה אומרת ככה, אתה ישראל, זה ציטוטים עכשיו, ציטוטים, אתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי ללמד אתכם לעשות למען תחיו. מה זה נקרא חיים? אכול ושתו כי מחר נמות? להיות לוליין בקרקס? להכיר בחורות בבר? להיות שחיין? זה הקופים והדגים והבעלי חיים ביער עושים. אם זה היה התכלית שלך בחיים, לא בורים אותך בן אדם, מדבר, כותב, אינטליגנט. היו עושים אותך כלב, כלב גם נהנה מיחסים, כלב גם נהנה מאוכל. היו עושים אותך טוקי, שתעוף קצת, תדבר קצת, תהיה מבסוט. אלא אתה רואה שוודאי שזה לא התכלית שלך. מה התכלית שלך? אתם רוצים לדעת מה ההגדרה של בורא עולם? רבותיי, תראו, צריכים להבין דבר אחד. מי שיש לו ספק אם התורה ניתנה על ידי בורא עולם, אין לי עכשיו זמן להתחיל להוכיח מההתחלה, עשינו את זה בשניים שלושה שיעורים הקודמים. אז קודם כל בוא נצא מתוך הנחה שיקבל את דבריי כמוגמר. למה? כל מה שהוא צריך זה לראות את הדיסק שלי, אינפורמציה אלוקית, שם יש הוכחות מדעיות שמוכיחות בלי שום צל של ספק שהתורה לעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם, רק על ידי כוח עליון שברא את העולם ושולט בכל הטבע ויודע את כל הסודות וכל הכוכבים וכל המהלכים, רק הוא יכול היה לכתוב את התורה. וכל דף בתורה כמעט יש בו נבואות, כמעט כל דף, כמעט אי אפשר לדפדף דף אחד בתורה שהתורה לא כתבה מה יהיה עוד 1,000 שנה, עוד 2,000 שנה, והכל הוכח כאמת. אף אדם לא יכול היה לדעת, כן? התורה נותנת לנו את כל סודות הטבע, כל סודות האסטרונומיה. אף אדם היום אפילו עם כל המחשבים שבעולם לא יכול היה לכתוב כזה דבר, לא יכול היה להתחיל. ואני כבר לא מדבר על כל הקודים והצפונות שיש בתוך התורה שמראות לך שהכל ממש בצורה מתמטית מחושבת, מוצפן בפנים, שאף אדם אין לו ראש מתמטי להצפין כאלה צפונות בפנים, זה בלתי אפשרי בכלל, ובלי לשנות את הסיפור עצמו. אז ככה שהעניינים הם ברורים וקלים להוכחה. לכן בואו נשמע מה הבורא רוצה מאיתנו בתור יהודי אחת לתמיד. בואו נשמע את האמת, לא חבל לטחון מים כל החיים ובסוף להגיע לשם ולהתאכזב? האכזבה תהיה מרה וקשה, עדיף להתעורר רגע אחד קודם. כל אלה שאתם רואים היום בעולם ויש אומרים מאות אלפים, היו פעם חילונים ועברו זה תהליך איטי, זה לא קורה בין לילה, זה גם לא קורה תוך חודש, זה גם לא קורה תוך שנה. התהליך, מה שהיום קוראים חזרה בתשובה, תשובה זה מלשון לשוב, שווים מדרכם הרע. התורה אומרת שוב מדרכך הרע ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מכאן באה המילה תשובה, תשובה מלשון לשוב, תשובה, כן? אז כל אלה שעברו את התהליך האלה, התהליך הזה זה לתהליך מאוד איטי, אי אפשר במכה לקפוץ מיקומים מדרגה אחת למדרגה 100, כן? זה לא עובד, הוא יקרוס. בעניין קודם כל חופרים בור, שמים יסודות, בונים קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה אחרי זה מגיעים לקומה 100, אין סוף לבניין הזה.
לא כל בעל תשובה דומה לשני, יכולים להיכנס לישיבה אחת, יש אחד שהוא שווה כמו כולם ביחד במעשים שלו, כולם נראים אותו דבר כלפי חוץ. זה נראה עם חולצה וחליפה פשוטה וזה כובע שחור וזה יושב לידו, זה בשמיים נחשב כמו מאה. הכל תלוי ברמה הרוחנית של האדם, איך הוא הגיע למדרגה הזאת בין לילה, מה פתאום. זה תלוי בכמה דברים, זה תלוי קודם כל בשורש נשמה שלו, מאיפה היא חצובה בעולמות העליונים. כל נשמה ונשמה באה ממחצב אחר בשמיים, זה דברים של קבלה קצת. ולא רק זה, זה תלוי מי הוא היה בחיים הקודמים שלו, איפה הוא חי, באיזה רמה הוא גמר את החיים הקודמים שלו. לפי הציון שלו בחיים הקודמים, עכשיו גלגלו אותו בגוף חדש, לפי מי שהוא היה, ככה מחליטים מה היה המבחן שלו. הסיבה שאתם יושבים פה היום, ברוב הסיכויים, זה בגלל מי שהיית בחיים הקודמים שלך. כי גלגלו אותך להורים חילוניים, בסביבה חילונית ובית ספר חילוני, שתתחיל מאפס, כי היית אפס בחיים הקודמים שלך. הגעת לאפס, תתחיל מאפס. אם היית ב-50, היום גם מגלגלים אותך לבית דתילוני. אם היית רב שעשה כמה עבירות שצריך לתקן אותם, היום מגלגלים אותך לישיבה בבני ברק. ככה זה עובד. תמשיך מאיפה שהפסקת. לכן שאתה רואה שיש לך ילדים ויש פה אנשים שיש להם ילדים, אתה רואה לא כל ילד דומה לשני, אפילו שההורים שלו זה אותם צדיקים, אותם צדיקים. ראית יצחק ורבקה, מה יצא להם? אחד יעקב, אחד עשיו. זה נשמה של שודד רוצח, נשמה של קדוש וטהור, מאותו בטן, באותה הפריה יצאו. מה אתה רואה מפה? זה הכל מי הוא היה. זה לא ייתכן שהחינוך גרם שאחד יהיה רוצח ואחד יהיה צדיק, נכון? אם אתה רואה בית אחד כולם יצאו נרקומנים, שודדים, פושעים, קעקועים, לא יודעים קרוא וכתוב, באים מסתכלים על ההורים, מבינים, מבין. אבל אתה ראית פעם בבית אחד שודד, רוצח, זה והשני שופט בבית משפט בבגץ? לא, זה לא ראה, לא זכיתי עוד לראות כאלה הבדלים, נכון? החינוך לא רואה שגורם לזה, השורש נשמה זה מה שגורם. החינוך מהבית לילדים בדרך כלל ניתן אותו דבר, רק מה? זה השורש נשמה שלו בא ממקום כזה, זה השני, לכן הם לא מתפתחים בחיים באותה צורה. אז באה התורה ואומרת, אתה רוצה לחיות? מה נחשב חיים? מה נחשב בעיני הבורא חיים? לא מה שאתם חושבים שזה חיים, לעשות חיים. בואו נראה איך הבורא עולם מגדיר את המילה חיים, שכולם כל כך רוצים חיים. שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. לא מספיק בלב, לא מספיק במוח להבין את זה, לעשות. כל חוקי התורה, תורה מלשון הוראה, הוראה, מה זה תורה? מראה את הדרך. כל כל אחד שמתעסק בייצור אלקטרוניקה, חשמל, שהוא מוציא מכשיר, מה מתלווה תמיד בקופסה למכשיר? הוראות שימוש, לא? ראיתם פעם איזה מכשיר היום שמוכרים בלי הוראות שימוש? לא, אתם יודעים למה? כי אף אחד לא ידע להפעיל. מה, תקנה מחשב ואין לך הוראות, איך תדע? זה חייב לבוא עם הוראות שימוש. ולא רק בגלל שתנצל את כל הפריבילגיות שהמחשב הזה נותן לך, כדי שלא תהרוס אותו. אתה יכול להרוס אותו, תלחץ על הכפתורים הלא נכונים, תכניס דיסקים לא נכונים, תשתמש בזה לא נכון, במקום שיחיה 20 שנה או בחודשיים, גמר. כן, ברור. אתה לא מתייחס נכון למכשיר. למה נתנו לך עוד? כדי שלא יחמיר את מצבך. לכן התורה נתנה, הבורא עולם נתן לנו תורה כדי שנלמד איך לחיות, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, מה לטובתנו ומה נגדנו. תכף נראה, בואו. למען תחיו. עכשיו כולכם שואלים, מה זה למען תחיו? מה, ערפאת לא חי? היטלר לא היה חי? זה הנשיא איראן לא חי? מה, הם לא חיים? יגאל עמיר גם כן חי, כולם חיים. מה, כל אלה שנכנסו כרוצחים להיסטוריה, מה, הם לא חיים? הם לא יושבים כמוך, רואים טלוויזיה כל היום ומפצחים גרעינים? אותו דבר הם עושים, ונוסעים ביחטות ויש להם שרתים. אז זה חיים? זה מה שחושבים, זה חיים? תעשה כסף, ככה החיים שלך יהיו טובים, מה פתאום? זה בעלי חיים, בעלי חיים, זה לא חיים. חיים זה דבר רוחני, זה לא רק לנשום וללכת ולאכול ולטעום עוגת קצפת, זה לא החיים, שזה לא באת לעולם.
היוצר שלך לא הביא אותך בשביל לאכול ולשתות ולקיים יחסים. אמרתי לכם, תכניסו לכם איזה טוב טוב בראש, אתה יש לך תפקיד פה בעולם, ואם אתה מועל בתפקידך אתה המפסיד הראשי, ועל הפסדים צריכים לשלם. כולם מבינים את זה, צריכים לשלם על טעויות. לכן שימו למה כתוב, קודם כל במתן תורה, איך שמקבלים את התורה הם קוראים את המשפט הזה, עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור. היה איזו עבודה זרה של הגויים שחלק מהיהודים התפתו ללכת לשם, כל יהודי שהלך לשם מיד מת. מקבלים את התורה ושם כתוב, כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוקיך מקרבך. עכשיו תשמעו, אני לא יודע כמה היו שם, 100, 500, 1,000, לא יודע, היו הרבה. לא, בעל פאור זה עבודה זרה הכי מתואבת של הגויים, היו את הצרכים של השירותים שלהם מביאים לפסל הזה שהיה נקרא בעל פאור. היו כל מיני עבודות זרות מוזרות בעולם אז, לא ניכנס לפרטים, אבל רק דבר אחד אני רוצה פה להבליט, אנשים קוראים את התורה ולא מבינים בכלל מה קוראים. שימו לב, דבר ברור, מיליונים עומדים, יורד להם ספר, אסור, 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 כך צריך, כך מותר, כך זה טוב, כך זה לא טוב. האינטרס של הבן אדם לקבל את הספר או לא לקבל? לא רוצה לקבל, רוצה להיות חופשי. עכשיו, הוא כל מה שרוצה זה למצוא טעות אחת בספר. אם הוא ימצא טעות אחת בספר, מיד הוא מוכיח לזה שמביא לו את הספר שהוא שקרן, זה לא יכול להיות מבורא עולם. כי אם בורא עולם נתן לך את זה כמו שאתה טוען, איך יש פה כזאת טעות? סימן שזה לא מבורא עולם, ואין לי שום איסורי מצפון, ואני לא מחויב לספר. עד כאן ברור? אם אני מקבל ספר שכתוב לי שכל האחים והדודים שלי שהלכו לפסל הזה של הגויים כולם מתו, כל מה שאני צריך זה למצוא אחד מהם שעוד חי. הנה אדון משה, אתה רואה את האבנר הזה? הנה הוא אתמול היה שם, הביא מנה מנה לפסל שם, הנה תראה אותו יושב שם בפינה, כל התורה הייתה מתמוטטת במקום, היו חוגגים, אומרים הנה שקרן, אתה מביא לי ספר אלוקי, אתה אומר לי שזה מבורא עולם, והרי ברור שבורא עולם לא שקרן ולא עושה טעויות של ילדים בכיתה א', כן? נראה מה כתוב כאן, כל האיש אשר הלך אחר בעל פאור ישמידו השם אלוקיך מקרבך, נמחק, אין אותו יותר. אז אלפים הלכו לעזאזל, מספיק שהיו מוצאים אחד, הנה אחד לא מת. היו אומרים יש שקר בתורה, היו זורקים לו את זה בפנים, ולא היינו כאן היום, ולא היה שבת, ולא היה יהדות, ולא היה כלום. 15 מיליון איש עמדו, לא מצאו בתוכם אחד שהלך לעבודה זרה ונשאר חי. זה ראיה מספיק טובה, יש לי הרבה יותר טובות, חכו. ממשיכה התורה, ואתם הדבקים, דבקות, דבקות במטרה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה זה נקרא חיים? אוכל בריא, הולך פעמיים ליום לג'ים, לא מאשן, לא אני יודע ככה ולא ככה, ורץ ועושה עליו, יש לו מכשיר והולך לבדיקות, יש לו כדורים נגד קולסטרול, כל זה חשוב, גם זה התורה אמרה שצריכים לשמור על הבריאות, זה לא המצאה של הרופאים, זה כבר בתורה כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבל זה החלק השולי בחיים. מה באמת מחיה את האדם? כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על מה? על מוצא פי השם יחיה האדם. מה שהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, זה החיים האמיתיים. בואו נמשיך ונראה. התורה אומרת, הנפש החוטאת היא תמות. אפשר להרחיק את זה אולי קצת, שזה לא יותר ברור. הנפש החוטאת היא תמות. מה זה הנפש החוטאת היא תמות? אם אבא שלך רשע ועושה עבירות, זה לא משפיע עליך כהוא זה, כלומר אתה לא תישא באחריות. אם אבא שלך מחלל שבת, זה בעיה שלו, אתה יכול להיות שומר שבת, זה לא נוגע, הוא החיים שלו זה הוא, ואתה החיים של עצמך זה עצמך וחייך קודמים לפני אבא שלך, לפני כולם, אתה צריך לדאוג לנשמה שלך. אז בואו נראה מה כתוב,
הנפש החוטאת היא תמות, בן לא יישא באבון האב ואב לא יישא באבון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, מי שצדיק הצדקה שלו תהיה עליו, ורשעת הרשע עליו תהיה. והרשע, רשע זה לא אחד שהוא רע, רשע פירושו אחד שלא שומר את מצוות התורה, אפילו אם יש לו לב טוב. לא להתבלבל בין רע לרשע, זה שתי מילים שונות לגמרי, כן? זה טעות נפוצה, לכן אני כל פעם חוזר על זה. והרשע פירוש חלל שבת, מתגלח בתר, אוכל לא כשר, אוכל בלי לברך, חיים גויה, גונב, כל אלה בגדר של רשעים, כי הם עושים דברים במזיד נגד התורה. הרשע כי ישוב מכל חטאותיו, חטאותיו אשר עשה, ושמר את כל חוקותיי. שימו לב, תמיד יש את המילה כל, אין הנחות. אתה רוצה להיות צדיק, אתה צריך להתאמץ לעשות את הכל. ועשה משפט, עשה חשבון נפש וצדקה, חיו יחיה לא ימות. שומעים? מה זה חיו יחיה? כל פעם שהתורה אומרת יומת, אומרים מות יומת. כל פעם שהתורה מדברת על הגוף, לא צריך מות יומת, מדברים רק על יומת. כשהתורה מדברת על הגוף ועל הנשמה, תמיד כתוב פעמיים, מות יומת. מות בעולם הזה, יומת לעולם הבא, לא עלינו, חיי הנצח. אותו דבר פה, חיו, קודם כל זה סגולה לחיות פה חיים יותר טובים, אבל עיקר העניין זה יחיה לחיים של העולם הבא. חיו יחיה. ממשיכה התורה, כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו, אם הוא חוזר בתשובה, כן? אשר עשה יחיה. זכות הצדקה שלו שהוא נהיה צדיק, כל מה שהוא עשה אז לא יזכר. שימו לב איזה דברים, איזה דברים בסלע. שימו לב מה כתוב,
מה שעשינו לפני התשובה.
כן, אם אדם עשה תשובה, אם אדם עשה תשובה מלאה, תשובה עם חרטה. באחד השיעורים פה, אם ירצה השם, אני אעשה שיעור על הלכות תשובה, מה נקרא תשובה מאלף עטף, מה הם הקריטריונים, על איזה עבירות צריך לסבול בעולם הזה, על איזה עבירות לא צריך לסבול, איזה עבירות מספיק רק שמפסיקים איתן, איזה עבירות צריכים תיקון.
אז מה זה עבירות
תוכלו בוסר? תוסיף לזה סימן שאלה.
מה סימן שאלה? ככה עוד
נשמע בתורה, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. לשון תמיעה.
כן,
לא,
אבל לא משנה, אנחנו
גם
מתים
צדיקים וכאלה.
נראה.
אבל זה דבר ש...
כן, כן, לא, נו.
יש שאלה אחרת.
כן.
כל הדברים שאתה אומר, לי חסר הקטע, למה יש לנו זכות הבחירה?
או. מה עדיף, להיות רובוט?
אני
מדבר עליה לצפות,
להיות
רובות. תקשיב לי רגע, שאלה לי אליך, אם היית מורה והיה לך כיתה של תלמידים והיית רוצה לבחון אותם אם הם יודעים, אם הם התאמצו, אם הם למדו, האם היית כותב להם מבחן ובאותו מבחן היית כותב להם גם את התשובות, או שהיית נותן להם רק את השאלות שהם יענו לבד על התשובות? אז המטרה שלך שהם ילמדו בכוחות עצמם ויענו על התשובות, נכון? לכן אתה בוחן אותם. ללמד אותם סתם בכיתה אתה מלמד, אבל יום אחד אתה רוצה לדעת מה יצא מכל הלימודים האלה, מי באמת למד ומי שיחק, נכון או לא?
זה נכון. מה יותר חשוב לפי מה שאתה אומר, לקיים את המצוות או כמו הרבות
לא, אני אסביר לך בדיוק מה צריך. התורה אומרת, תכף אני אגיע לזה, הרבה מהשאלות שלכם תראו בעצמכם שעוד מעט תקבלו עליהם את התשובות, כי זה בנוי טוב המצגת הזאת, אבל אני אענה בכל זאת. העניין הוא ככה, כי התורה אומרת, מאיפה אתה יודע? אתה יודע איך קוראים את הטעמים בתורה? אתה בעל קורא? אני שכבר קורא את התורה כמעט כל יום 13 שנה, עוד לא, אין לי עוד אפילו 10% ידע איך קוראים את התורה. אתה יודע איזה מסובך זה להיות בעל קורא? כל, למשל, אני אתן לך דוגמה. אתה אמרת פעם שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד?
כל
כל בוקר.
או, עכשיו איך זה מתחיל? תקרא לי רגע, איך מתחיל? אחרי שאתה אומר שמע ישראל, איך מתחיל הקריאה? אתה אומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה ההמשך? איך? רגע, רגע, אני רוצה לשמוע אותו. תקרא. טעות, טעות. עוד פעם תתחיל. תתחיל עוד פעם. אתה מקלל את השם עכשיו, סליחה. קיללת את השם עכשיו. קיללת את השם. מה פירוש המילה ואהבת ואהבת? מה ההבדל? מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? איך שאתה אמרת את זה, אתה אומר ככה, פעם אהבתי את השם, עכשיו כבר לא. ואהבת לשון ציווי, אתה חייב כל הזמן לאהוב. הבנת את ההבדלים? הניגון של כל מילה ומילה ביהדות זה עבר, הווה ויהיה, לשון ציווי, מלעיל, מלרע, בגד כפת, דגש, ראש. אתה יודע איזה תורה זאת? הדקדוק. תלמד 3-4 שנים דקדוק, אחרי זה תשאל אותי איך זה כתוב בתורה. בסדר? שכנעתי אותך? ברוך השם, בוא נמשיך הלאה. החפוץ החפוץ במות הרשע. מה, אני באמת מעוניין להרוג את הרשעים? מה פתאום? נאום השם אלוקים, אני נואם פה לפניכם. הלא בשובו מדרכיו וחיה, הלוואי שישוב ויחיה. מה יקרה לעומת זאת אם יש חוזר בשאלה, מה שהמציאו בדור הזה? ובשוב צדיק מצדקתו, היה צדיק, ישב ולמד תורה, עשה מצוות, יום אחד הוא אומר נמאס לי, לא בשבילי, שומעים? נמאס לי, מתחיל לאט לאט להיות חילוני. זה מתחיל בלראות ספורט, אחר כך מבט לחדשות, אחר כך הוא רק בא לים ברגל, לא באוטו, וההמשך ידוע, כן? אחרי שנתיים הוא מתחתן עם קריסטין ויש לו איזה ויני בבית. ככה זה מתחיל. אז תראו איפה זה כתוב, תשמעו אותו. הוא מדליק חנוכה בוש. הלאה. ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול ככל התועבות אשר עשה הרשע, כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה. הכל נמחק, סיד הכל. במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות, איבד את הכל. הבנתם? ואמרתם לא ייתכן. מה אתם עכשיו אומרים בלב? לא יכול להיות כזה דבר, איך ייתכן? לא ייתכן דרך אלוני, שימעו נא בית ישראל, על דרכי לא ייתכן? הלא דרככם לא ייתכנו. אתם הטועים, לא אני הטועה. אתם מביאים את זה על עצמכם. תראו מה זה. אם הישראלים היו פעם אחת קוראים את התנ"ך, לא יודע אם היה חילוני אחד. הכל זה רק עניין של בורות, בורות, אמרציות, עמי ארצות, לא יודעים כלום. אם היו פעם אחת לומדים רציני כל יום כמה עמודים בתשומת לב, עם הפירושים, עם כל מה שצריך, מי היה לו אומץ להיות איכשהו היום? האדם היה מתחבא מתחת לשטיח כדי לא להתנהג איך שהוא מתנהג. הנה הראיות, תשמעו. אני קורא את זה אחרי 100 פעם, אני מתרגש כל פעם מחדש. אוהב לי הלב. אני אגיד לכם את האמת, כי אני יודע, אם הייתי יודע שאני מושלם, אז לא הייתי מתרגש. אני אומר, ברוך השם, אליי זה לא נוגע. אבל אני יודע שאני לא, אני רחוק מלהיות מושלם, לכן זה כואב לי שאני קורא את זה. אבל מצד שני זה טוב, זה מה שנקרא מעורר את הנפש. זה נקרא מוסר. הדרכי לא ייתכן. הלא דרככם לא ייתכנו. אתם, הדרך שלכם היא לא מובנת. בשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול ומת עליהם, בעוולו אשר עשה ימות, ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו יחיה, ויראה וישוב מכל דרכיו, מכל פשעיו אשר עשה, חיו יחיה, גם בעולם הזה גם בעולם הבא, לא ימות. ואמרו בית ישראל וכו' וכו'. טוב, נמשיך. לכן איש כדרכיו אשפוט אתכם, בית ישראל, נאום השם אלוקים. שומעים? איש כדרכיו אשפוט. כל אדם יש לו משפט בעצמו. לכן בלוח מודעות של האבל מה כותבים? הלך לעולמו.
כל אדם יש לו את העולם שלו לפי מי שהוא היה. איש תדרכיו אשפוט אתכם, בית ישראל, נאום השם אלוקים. שובו והשיבו, לא רק שתחזור אתה בעצמך, תשיב את כל מי שאתה מכיר גם, מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול אבון. אל תכניס את עצמך לבור, למכשול. השליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. רוח, ספיריט. למה תמותו בית ישראל? שימו לב למשפט הזה, העולם עומד עליו. שימו לב, זה כמה מילים, זה צריך להספיק למי שיש קצת שכל פה. כי לא אכפות במות המת, נאום השם, והשיבו וחיו. אני לא חפץ להמית את המת, אלא שישוב ויחיה. ואני כבר אמרתי לכם את זה פעם, אפשר להמית מת? הוא מת כבר, מה אתה? מת, עזוב אותו, מת, איך אפשר להרוג אותו? אלא מכאן למדים שהבורא עולם קורא לך מת, בגלל שאתה לא שומע בקולו ולא חי לפי ההוראות שהוא נתן לך חיים בשבילם. איך הוא קורא לך? מת. הולך ברחוב שורק, קורא לך מת. עובד על המחשב, עושה מיליונים, קורא לך מת. הולך עם אשתך לפיקניק, אתה מת בעיניו. והעני הוא החולה, המרות, שהחליט לחזור בתשובה, אפילו שהוא סתום לגמרי, יושב קצת, קורא קצת תהילים, בקושי יודע לקרוא, אבל משתדל, הוא נקרא חי. אתה מיליונר, אתה אחד כמו גייטס, יש לך בניינים, ארמונות, משרתים, כסף, אתה תורם, עושה עניינים, רעש בעולם. איך הבורא עולם מחשיב אותך? מת, אפס. וזה העני הזה מהשכונה, אופניים בקושי יש לו, אבל מה הוא? שומר שבת, כל יום שם כמה דקות תפילין, משתדל קצת ללמוד לפי יכולת הבנתו, הוא עדיף עליך. שומעים? מי יותר גרוע? גוי שמנסה להיות צדיק בדרך שלימדו אותו לפי הטעות שלהם, או ישראלי שלא אכפת לו בכלל מהתורה ואין דין ואין דיין בעיניו? עם מי עדיף לעשות ביזנס?
גוי.
בטח שהגוי, פי אלף עדיף. גוי שיש לו דעת, אפילו שהיא טיפשית ושקרית, לפחות דבר אחד יש לו, יראת שמיים. הוא פחד מאותו אל דמיוני שלימדו אותו במקדש, בכנסייה שלו, the father, the son, כל השפיות שלהם והבתולה. אבל לפחות הם מפחדים. אם הוא באמת יש לו יראת שמיים, לא כמו המזויפים האלה בכנסיות עם הילדים הקטנים. דבר אלה, אלה שבאמת יש להם יראת שמיים, אלה שבאמת עושים חסד, אלה שבאמת מביאים יתומים, כמו שהיה בזמן השואה שהיו כמה נוצרים שהביאו יתומים. אתם יודעים הרי על הסיפור המפורסם שהיה בשואה בפריז, אמהות יהודיות שלא רצו שהילדים שלהם ימותו. רוב האמהות היהודיות העדיפו שהילדים ימותו ולא יגודלו על ידי גויים, אבל היו כאלה שהחשבון שלהם היה עדיף שיחיה בתקווה שיום אחד יגלה את היהדות שלו מאשר שימות יחד איתנו פה בגזים. אז מה עשו? ידעו על איזה כומר אחד טוב שרוצה ככה כביכול להציל את הילדים, והלכו מסרו לו עשרות ילדים יהודים, והילדים האלה מגיל ככה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, תלוי איזה גיל הם היו קטנים, הכניסו אותם לבית יתומים של הקומר הזה בצרפת. אחרי המלחמה, לפני 30-40 שנה בערך, היה איזה רב אשכנזי שהוא בעצמו בא משם, והוא ידע שהיה כזה דבר בכנסייה הזאת, וחרה לו שילדים יהודים גודלים ככה כמו נוצרים בכנסייה. הוא חיפש רב שיודע צרפתית, ואז היה הרב ברוך טולדנו, צדיק גדול, תלמיד חכם, שהוא היה מרוקאי שיודע צרפתית, והוא ביחד חבר איתו ונסו לצרפת. דפקו בכנסייה הגדולה שם בדלת, הוא מתפלא, הקומר רואה שני רבנים חשובים עומדים שם וזה. עכשיו הקומר הזה היה בן אדם אגון בכאורה, כלומר כיבד אותם, אמר להם, כן, מה אפשר לעזור לכם? אומרים, באנו לפדות ממך את כל הילדים היהודים שקיבלת בזמן המלחמה לפני 10 שנים, מה שהיה. ילדים כבר נערים עכשיו, חלק מהם עוד תינוקות עדיין, אולי במלחמה, לא יודע בדיוק כמה זמן אחרי המלחמה, זה הזמן קצר אחרי המלחמה. אומר להם, אני בעצמי יודע, אתם חושבים מי יהודי מי לא פה? כולם גדלו פה מגיל קטן. אומרים לו, תן לנו, אנחנו יודעים מי יהודי. אומר לא, לא יכול לחשוב שתפשיטו את הילדים, תבדקו. אומר, לא צריך, תן לנו שתי דקות, אם נצליח, אם לא, אנחנו הולכים. אומר לו, בסדר. נכנס הרב האשכנזי, צעק במפתא יידיש, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה זה הקריאה הזאת? כל אמא אשכנזית או ספרדית בעולם שהשכיבה את הילדים שלה לישון בלילה, מה אמרה להם שמעו קטנים? שמע ישראל במיטה. איך שצעק ככה בכל קורא הלב את הקריאה הזאת, עשרות ילדים רצו וצעקו מאמי, מאמי, טאטי, צעקו ככה, נזכרו בילדות שהאימא שלהם קראה להם את המשפט הזה. הכומר הזה עמד דום, אמר לו, אתה רואה אלה יהודים כל אלה? שתק, לקחו אותם, הביאו אותם לארץ. ככה היה הסיפור. סיפור מפורסם, ידוע. יש כמה סיפורים קורא לב. יש אחד, הוא עד היום חי בקווינס, הוא כבר היום בן 90 ומשהו כבר. פעם היה איזה רב, הוא נפטר לפני כמה שנים. הוא סיפר את הסיפור הזה. הסיפור שלי מבוסס על איך שהוא סיפר את זה. הוא היה בעל המעשה. הוא הלך להרצאה פעם בקווינס, ובסוף ההרצאה בא לו איזה יהודי אחד, סיפר לו סיפור. אומר לו, תשמע, תראה, אתה רואה אותי, אני ניצול שואה וכו'. אומר לו, שאני הייתי במלחמה בשואה, אז בא לי איזה נאצי אחד, היה שונא אותי במיוחד, כל הזמן נתפל אליי, וזה יום אחד חצפתי קצת אליו וזה, אז הוא אמר לי, היום אני קובר אותך חי. נתן לו את חפירה, אומר לו, תתחיל לחפור. אומר, הייתי אז כזה חזק באמונה. הוא אומר, זקן כבר מסכן. אומר, הייתי חופר ושר. מה הייתי שר? עבדו את השם בשמחה. ככה אמרתי, אני לרגע אנסה להיות כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא הרי הרומאים שרטו את בשרו במסרקות של בשר, של ברזל. הוא היה אומר שמע ישראל עד שפרחה נשמתו. אז הוא אומר, אני הייתי שר, והוא היה עוד יותר מתעצבן. תחפור, היה גם קר גם. קיצור, אחרי שהבור היה חפור, אומר לו, עכשיו תתפשט, כדי לבזות אותו עד הסוף. אז הוא התחיל להוריד את הבגדים, היה לו קצת בגדים וזה. אז היה לו את הציצית מלמטה, מתחת לבגדים. אז הוא הוריד את כל הבגדים, הוא נשאר ערום רק עם הציצית על הבט, והיה כמו שלג, הוא תאר את עצמו. אז הוא אמר, מה זה זה עכשיו? תוריד גם את זה. אמר לו, לא, זה אני לא מוריד. אומר לו, מה, במילא כולם כבר רואים אותך ערום, זה לא מגיע עד למטה, תוריד את זה גם. אמר לו, זה אני לא מוריד. הוא סקרן אותו, אומר לו, למה את זה אתה לא מוריד? הכל הורדת, מה שזה לא חזק גופיית, הוא לא ידע, הוא לא הבין מה זה. אומר לו, זה אתה לא רוצה להוריד? אומר לו, לא, זה בורא עולם אמר לי ללבוש, זה אני לא מוריד. אומר לו, אני קובר אותך חי, אל תעצבן אותי. אומר לו, אתה מלא תהרוג אותי, אני את זה לא מוריד. אז הנאצי הזה השתגע, מה עכשיו הוא נכנס איתו לוויכוח הזה? במקום שיתחנן, יגיד לו, אל תהרוג אותי, הוא עוד שר לו שירים בזמן שהוא חופר. הוא שר וכולם בוכים. אז הוא אמר לו, תגיד, מה באמת את הדבר הזה כל כך חשוב לך שאתה לא רוצה להוריד את זה? אמר לו, אתה לא מבין, זה אני לוקח איתי לעולם הבא, ראיה שזה שאמר לי ללבוש את זה הוא זה שיתנקם בכלל מה שאתה עושה, זה אני לא מוריד. הוא התחיל לראות כמה שהיה מפלצת, נכנס לו רגע של פחד, חשב, זה עניין של כבוד, כל היהודים שם עומדים, מסתכלים. חשב, נכנס לו פחד, אמר לו, תתלבש. והוא שרד את המלחמה והגיע לפה, הקים משפחה בקווינס. עד לפני שנתיים עוד הוא היה בחיים, לא יודע איפה הוא היום, אבל זה הסיפור שלו. אמר, זה אני לא מוריד. ציצית הצילה את חייו. אמר, זה אני לא מוריד, אף על פי שמי יודע איזה עינויים יכלו לתת לו על זה גם. לא רק למות, למות זה שנייה של סבל, לא מרגישים את זה.
לכן אמרתי פעם, מי שבר דעת יודע שכל הרשעים כגון היטלר וחבריו, ודאי שהעונש שלהם לא הייתה עירייה בראש, כן? לא צריך להיות גאון כדי להבין את זה, נכון? אנחנו רואים רבנים קדושים וצדיקים שמסרו את נפשם למען הבורא. כמה הם סבלו, שנה, שנתיים, בת חולים, שיתוק, מחלות בראש, בגוף, מה לא, על קצת עבירות שעשו, ניקו אותם בסוף חייהם. הרשע הזה, ייתנו לו 10 שניות סבל וזהו. ברור שלא. תורה מלאה בתיאורים מה קורה בגיהנום. מלאה בתיאורים. יש מסכת שלמה. מה קורה שם בכל מדור ומדור. מי המלאך הממונה, מי הסגנים שלו, מי מביאים לכל מלאך, הכל כתוב. רק מה? בורים והמאה רצות. אף אחד לא למד את זה. אם היה לו בן אדם, אני פעם למדתי את זה, 3 ימים לא יכולתי לשאול. לא מגזים. בסוף הגעתי למסקנה שזה הדבר הכי טוב בשבילי. למה? אני לא אוהב לטחון לעצמי מים, לרמות את עצמי. לא, אוהב לחיות בשקר. מה, על עצמי אני גם יעבוד? לא מספיק אנחנו עובדים על כל הסביבה עם הבלוף שלנו? גם על עצמך אתה עובד? לפחות תדע להבדיל בין מה שאתה עובד על הסביבה ומשחק אותה צדיק לבין עצמך. בסוף מרוב שאתה עסוק בלהיות שחקן, אתה גם על עצמך עובד בסוף. כמו שהשקרן, מרוב שהוא משקר, הוא בסוף מאמין לשקר. איזה עורך דין אחד בא לחבר שלו, אומר לו, תשמע, שבאים אליך כל אלה שאתה חייב להם כסף, אם אתה עכשיו דרכי דרך הבית משפט, אין לך סוף לאיסורים שתעבור איתם. יש לי רעיון בשבילך, שהם באים, תקפוץ, נעשה פרצופים, יראו שאתה משוגע, יראו שאין, מה יעשו איתך? אמר, לא משוגע, השתגע, פוק את הראש בקיר, תקפוץ. אבל אמר לו, רונה, זה יופי של רעיון. אז התחילו דופק, אנושים דיים דופקים בדלת, הוא בוכה, שר, צוחק, עושה את עצמו משוגע, נופל על הרצפה, תבין, שופך קפה על הרצפה, הוא אומר, זה משוגע, השתגע, מסכן. לאט לאט אספו אותו. עכשיו אותו אחד היה חייב לעורך דין גם על הטיפול. יום אחד העורך דין הזה בא, אבל נותן לי את ה-$2,000 שלי, שאין לו פרצופים, נותן לו סתירה, אומר לו, טיפש, מה אתה עובד עליי במה שאני לימדתי אותך? זה אנחנו, נכון או לא? הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה שנקראת שכחה. מה זה שכחה? לפעמים בן אדם יצא, שכח מפתח, הגיע למשרד, או, עכשיו אני צריך לחזור 30 דקות, איזה בסה. חבל שיש כזה דבר שכחה, הלוואי שלא הייתי שוכח. הוא לא יודע איזה שטות יוצאת לו מהפה. למה? אדם, אבא שלו נפטר, ברגע הראשון מה קורה? בוכה, המום, דפיקות לב, דפיקות, משתגע, בקושי נושם, יושב על הרצפה בוכה, קורע את הבגד, 7 ימים אין לו, בכלל לא אכפת לו מהחנות, לא אכפת לו מהילדים, מהביזנס, מכלום לא אכפת לו, יושב מדוכא, אם זה אישה ובעל, עוד יותר גרוע. בקיצור, מיואש מהחיים. אם לא היה שכחה, מהרגע שקרה לאדם הטרגדיה הראשונה, כלומר, הפסיד $1,000, גם על זה אנשים בוכים לפעמים. קיבל טיקר, גרו לו את האוטו, מרוב הצבים הוא מתחיל לפקוד, משתגע, זורד. אם לא היה שכחה, איך שקרתה לך תקלה אחת בחיים, מכה אחת קטנה הבורא נתן לך, היית באותו מצב עד יום מותך. לא היית יכול לצאת מזה, למה? אין שכחה. איך ששמעת, איך ההרגשה הראשונה, היא הייתה נשארת כל הזמן. מה מציל אותך שתוכל לחזור לחיים תקינים? השכחה. אומר הבורא עולם, רשע שכמותך, אני נתתי לך מתנה שנקראת שכחה כדי שתתאושש מכל הסתירות שאתה מקבל ממני.
זה לא שכחה, זה
הרחקה. לא הרחקה, שכחה. רק שכחה. אומר, אני נתתי לך מתנה שנקראת שכחה כדי שאתה תוכל לחזור לחיים תקינים ולא תגמור לעצמך את החיים. לקחת את המתנה שנתתי לך ואתה משתמש בה נגדי. שכחת אותי? הרי לא קראת שכתוב בתורה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את השם אלוקיך? איך לא קראת את זה 10 פעמים בתורה? רק מה? אדם מעוניין לשכוח. אתם יודעים, מי שוכח בענייני כספים תמיד? זה שחייב או זה שחייבים לו? אני לא זוכר שהכרתי מישהו ששכח שחייבים לו כסף. אבל כאלה שחייבים כמעט תמיד שוכחים שחייבים. מה, אתה נתת לי? מתי זה היה? החזרתי לך, לא? גמרה מלאה בציורים כאלה, בעל חוב, מכחיש, מביא עדים עדי שקר, עדים זוממים, גמרות שלמות על השקרנים שמלווים כספים. לא עובר רשע ולא ישלם, תורה אומרת. איך הוא נקרא רשע? לבית מחבר כסף כפוי טובה, לא מחזיר. אחרי שנה הוא לא זוכר בכלל את החבר. והכי גרוע, הכי גרוע, שיום אחד החבר הזה יצטרך עזרה הרבה יותר קטנה, מה יקרה ברוב המקרים? מי הוא בכלל? לא מכיר אותו. כפוי טובה. מה פירוש המילה יהודי? הגברת פה כל הזמן מנדנדת, היא רוצה לדעת מה זה יהדות, מה זה יהודי. המילה יהודי פירושו מודה ומודה. שתי מודה. מה מודה? יש מילה אחת ביהדות שיש לה שתי משמעויות. פירוש המילה מודה. מודה על האמת, מודה שזה אמת התורה, שיש בורא לעולם, ומודה מלשון תודה. מעניין. תודה ומודה על האמת, שמו אותם שיהיה להם מילה אחת משותפת. יכלו לדעת, בורא יכל להמציא להם שתי מילים שונות. לא. הוא רצה להראות לך שכל תכלית החיים היא במילה אחת, יהודי. יהודי מלשון הודעה, מודה. מודה שהתורה אמת ויש בורא לעולם, יש כאן בוס, פירוש, יש פה דין ויש דיין, החיים זה לא הפקרות, כל אחד בסוף מגיע לשורה תחתונה ושם בסוף צריך להישפט, זהו זה. ובאותה מידה מודה מלשון תודה, כל רגע ורגע. מה זה כל ברכה? תודה. מה זה ברכת המזון? נודה לך השם אלוקנו על הארץ ועל האוכל ועל הודעה. מה זה ברית מילה? כדרך אגב זה הודעה. מה זה שמירת שבת? זכר ליציאת מצרים. היית בבית עבדים, שחררתי אתכם מעבדות, זה ההודעה. מה זה יציאת, מה זה ליל הסדר? הודעה על יציאת מצרים. הודעה מלשון אמת, הודעה מלשון תודה. קיבלת תשובה? בואו נראה עוד כמה שקפים לפני שנסיים. אתם איתי או לא? אני השם אלוקיכם, בחוקותיי לכו ובמשפטיי שמרו ועשו אותם, ואת שבתותיי קדשו, והיו לאות ביני וביניכם לדעת, ידיעה, כי אני השם אלוקיכם. שומעים?
תעניק את דבר אחד.
כן.
כמו למשל, אתה אומר השבת, נכון?
כן.
צריך ללכת ברגל לפעמים, אסור לנסוע ברכב.
כן.
אם לעבודה היה רכב לנסוע לבית כנסת מרחק של 20 קילומטר, היה לך ביום יום ברגל? לא היה רכב
ברגל.
אף על פי שעניתי על זה 20 דקות לפני שבועיים שלוש, אני אתן לך את זה בדקה. תקשיב טוב, בזמן התורה שהיו רוצים אש, תמיד הייתה אש מוכנה, היו לוקחים קסם ומביאים אש, גם זה אסור. זה לא שייך ליצירה, זה לא שייך לעבר. חכה, לא, אני אומר, לקחת מאש, מאש גם אסור, אפילו שהאש הייתה כבר קיימת. אין כאן שפשוף אבנים, לא צריכים להזיע. לא, לא, אני מסביר לך שפעם היה אש מוכנה, היו באים, שנייה, יש לך אש, מדליקים אש חדשה, גם זה אסור. כל הזמן הייתה אש דלוקה, לא היה חשמל. איך היו רואים מה הולך בתוך הבית? היה פחים של שמן עם פתיליות שעושים אור בבית. איך אדם היה חי בבית? איך היו לומדים תורה? היה תמיד אש. זה עניין אחד. בסדר, אבל לא היה. דבר שני, פעם הייתי בסן דיאגו וקם לי איזה חכמולוג ואמר לי, בואי נשמע, אצלנו פה בסן דיאגו אני נוסע שעה להגיע לבית הכנסת, תאר לך כמה שעות הליכה הייתי צריך לבוא. אתה רוצה להגיד לי שהבורא מצפה ממני שאני אלך כל השבת עד שאני אגיע לבית הכנסת? אמרתי לו, לא, תעבור לגור ליד הבית הכנסת. הוא אומר לי, זה לא מציאותי, זה, אתה יודע, כל אחד פה זה מקום גדול וזה. אז אמרתי לו, תשמע, שהתורה ניתנה היא מאוד מאוד ברורה, אין פה מקום למחלוקות ולספקות. התורה אמרה, יש רק דבר אחד ויחיד בלבד שבעבורו מותר לחלל שבת. מהו? פיקוח נפש. חיים של יהודי, תקשיב, חיים של יהודי בסכנה. רק על זה מותר לחלל שבת. מעניין, אם הבורא היה כל כך דואג שהיהודים חס וחלילה יישארו בלי להגיע לבית הכנסת, היה כותב עוד משפט: שני דברים דוחים את השבת, תפילה בציבור ופיקוח נפש. ואז היית רפורמי, היית בא עם האוטו ביום כיפור עם הרמקול בבית הכנסת עם קריסטין שתנגן לך בפסנתר בערב בתפילת נעילה. גם בהמה עשו, אז היה בהמות, אז היו באים עם סוס, מה הבעיה? היו בזמנם היה סוס, סוס הולך יותר מהר מאותו, אתה יודע את זה? סוס שהוא בפול שבום, אין טראפיק, הוא הולך בין הסמטאות, אתה יודע. תאמין לי שכך סוס למיפו למונצי ברשאוור, הוא מגיע הרבה יותר מהר, נכון או לא? במפר טו במפר, שעה נסיעה במקום רבע שעה, נכון או לא? גם אסור. למה לא? תבוא עם סוס, תבוא עם חמור. אסור, אסור, שמעת? מותר שהאדם לא ידרוך פעם אחת בבית הכנסת כל חייו, כל חייו יתפלל בבית בחדר, מאשר פעם אחת יניע מכונית. שמעת?
אבל אז יש סיכוי שהוא
יתנצר, הוא יעשה דברים אחרים. מעניין, אני מכיר הרבה שעשר שנים מתפללים התפילין בחדר שלה ועוד לא התנצרו.
לא, אני מדבר על המשל הרבה פורמים. התחושה שלנו אומרת, תהיו יהודים לפחות, המינימום, כדי שלפחות שתוכלו...
אתה יכול להצביע על דבר אחד יהודי שהרפורמים עושים, אחד?
אני לא
עושים ברית, איזה ברית? לא עושים ברית, ברית עושים בבית חולים ביום השני בניתוח, הרופא הגוי, ויני, חתך. אין פריאה גם אצלה, הם עושים גוי. לא, 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 סליחה, סליחה, הרפורמים עושים על ידי הרופא בבית חולים, לא עושים ברית ביום השמיני.
אבל מה שהרופאים אומרים זה שאם אנחנו לא נעשה את הדת הזה, את הזרם הזה, הם יתנצרו.
מי?
הרפורמים.
עדיף שהיה שיתנצרו מאשר יהיו מה שהם.
אז לא, עדיף על בי התורה.
לא, אתה לא מבין, תקשיב טוב. תגיד לי, שיש לי שאלה אליך, מי יותר גרוע? יהודי רפורמי שקורא לעצמו דתי, או חילוני שלא עושה אפילו מצווה אחת בחיים שלו? מי יותר גרוע? רפורמי פי מיליון יותר גרוע. שמעת מה אמר לך החכם הזה פה? שמעת מה אמר לך החכם? ענה לך במשפט אחד: להיות פושע לעצמך ולא לשמוע בקול הבורא שלך, זאת הרשע באופן אינדיבידואלי. לבוא ולסלף את הדת שלו ולשקר ולהחטיא את האנשים ולבלבל אותם ולהגיד שזה מותר וזה מותר, אין לך פושע יותר גדול מזה. בוא רגע נדמיין שתי מצבים: אתה בא לסופרים קורט ביונייטד סטייטס והשופט מאשים אותך באיזה עבירה פדרלית, אתה אומר לו: חטאתי, אביתי, פשעתי, אני לא מאמין בחוקים שלכם, עשיתי כדרכי. אתה צודק, זה רשע אחד. שני בא אומר: מה אתה מדבר? החוק אומר ככה, ואתה לא מבין, ואתה זה, זה ככה צריך לעשות. מה יעשה לו השופט? אוי לו לחוצפה שלו, הוא קובר את עצמו מידה. הוא מביאים פורטוריקני בחג סוכות עם מדריל שירכיב להם את הסוכה בתוך החג. שמעת בחיים שלך כזה דבר? מתחתנים יהודים וגויים, למרות שבתורה זה כתוב כל כך הרבה פעמים לא תתחתן בהם: ביתך לא תיתן לבנו וביתו לא תיקח לבנך, כי אסיר את בנך מאחריי. כתוב את זה בכמה מקומות בתורה: כי עם קדוש אתם להשם אלוקיכם, כל הבעל גויה אין לו חלק לעולם הבא, קשורה בו ככלב. דברים הכי חמורים כתוב על זה, והם מחתנים אותם ביחד. שומע? עומד הרבי, הרבי והפסטור ביחד, שומע? עומדים ביחד, סניור חוזה, פאדר, רבי, גם מחתנים גברים ביחד, למרות שבתורה כתוב לסקול אותם. שומע? שמרחו אומר, אין להם רגע של חיים, צריך לסקול אותם. משקף זכר, אין לו חלק במבס, סקילה, קראת, כל העברות הכי חמורות שבתורה. מה עושה היהודי החדש? מחתן אותם ביחד. אתה יודע מה השלב הבא? אתה יודע מה השלב הבא? תזכור שזה יקרה גם בסוף, אולי עוד 10 שנים, אולי עוד 50 שנה, לא יודע.
אם יבוא איזה סוטה וירצה להתחתן עם חמור, גם את זה הם יחתנו. מה ההבדל? זה הכתוב שאסור בתורה לשכב עם חיות, וכתוב שאסור לשכב דברים. זה כתוב וזה כתוב, במקרה באותו מקום גם. אז אני שואל אותך, מי קבע שזה מותר וזה אסור? הרי באותה תורה זה כתוב. רק מה? כרגע אין להם עוד ניד, אין דימנד, אין מודה להביא חמורים לחופה. גם זה יבוא. הסטייה אין לה הרי גבול. תדע לך רק, שאתה חושב שאני מתבדח, אבל יש לך כתות בגרמניה בשיטה, שהולכים שם ומקיימים לילה לילה יחסים עם, עם בהמות, כבשים וחיות, ולא אנשים פשוטים, עורכי דין, דוקטורים, אנשים מהרמה האינטלקטואלית של גרמניה, שומע? כן, סיפר לי איזה אחד שהיה שם. אתה מבין? אז מה אתה רואה? אתה יודע, הגרמנים שהכניסו את הילדים הקטנים בני שנתיים שלוש לתנור לא היו שוכחים אף פעם להגיד דנקלשן. איזה מנומסים. הוא בא מקונצרט של מוצרט עם הפפיון, פשט את החליפה, שם זוג כפפות, לוקח את יצחק או יעקב, מכניס אותו לתוך התנור, מוציא אותו עצמות עם הקף, ואומר דנקלשן, תנק יו, גוד מורנינג. בן אדם בלי תורה הוא מפלצת. בן אדם בלי תורה אין גבול לאן הוא יכול לדרדר. כתוב בתורה ככה, ישראל אז שבאומות. עם ישראל הוא הכי קיצוני והכי נועז מקום כל האומות בעולם. אם יש לו תורה ודרך ארץ, הוא היהלום של הבריאה. אם אין לו תורה ודרך ארץ, הוא השיא השפל שבבריאה. מי הגנבים הכי מתוחכמים בעולם? מי המוחות מאחרי כל הפרודים? מי? אלה שלקחו את המוח ואת הנשמה היהודית שלהם וניצלו אותה לרעה. הבנת? הבחירה היא בידו של האדם. איפה זה כתוב? רעב אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. כדאי לך לבחור בחיים. למה? למען תחיה, למען תאריך ימים, להטיבך באחריתך, למען תחיה אתה ובניך עד עולם. איזה משפטים, איזה הבטחות יפות. בכוח הבחירה אפשר להשיג את זה. הבנת? אם לא היה קשה, אם לא היה קשה כל הניסיונות, לא היה מגיע לנו שכר. איך היינו באים ומבקשים עולם הבא? הרי מה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא מעניק לצדיקים זיו, זיו השכינה. הצדיקים נהנים מזיו השכינה. על מה? אם הם לא התאמצו פעם אחת, לא היה להם שום ניסיון לאכול או לא לאכול, כשר או לא כשר, מותר לי הבחורה הזאת או אסור לי, מותר לי להיות איתה לפני החתונה או הבורא אמר שזה איסור חמור, מותר להיות עם האישה בזמן הנידה או שצריך לחכות אחרי שהיא תטבול במים טבעיים. יש חוקים, יש חוקים. הבנת? חוקים מחייבים, זה לא חוקים של בית משפט של אידיוטים, זה חוקים של זה שנתן חיים. איך אפשר להיות כזה חוצפן ללכת נגד? איך? מי? תוכיח אחד שהלך נגד והצליח אי פעם בעולם. לא היה כתוב המתגאה בבלוריתו מביא אסונות על ישראל. כך כתוב. אני אשאל אותך שאלה. שאלה. מסתם לוקח לך כמה דקות לשים את השומן כל יום ולסדר ולפתוח ולעשות ככה וככה ואני יודע מה. שתי דקות. אני אשאל אותך, פעם איזה אחת אמרה לי, אני דיברתי קצת על צניעות וזה, אז היא אמרה לי, מה? מה אתה רוצה? אני שמה איפור להיות יפה בשביל בעלי. מה? אמרתי לה, אני מתערב איתך שאיך שעכשיו את מגונדרת, אם אני פעם אתפוק אצלכם בבית ויכנס את בטוח לא תהיה ככה. אז התחילו לבעלה, התחיל חייך וזה. אמרתי לה, תראי, יש כמה דברים מעניינים בעולם של השקר הזה. שבאים לבית של חילונים, לא משנה מי, אנשים נחמדים, לא נחמדים, כל אחד באשר הוא, יש הרבה מריבות. איזה נודניק, תפסיק, אני רוצה לראות את ההופעה הזאת, לא, אני רוצה כדורגל, איפה האוכל, למה זה קר, כמה פעם אמרתי לך, לא שילמת מורגש, מנובלת, יש לה חבר. שומעים את הדברים האלה, אני שומע את זה אחרי השיעורים הרבה. כשהם מגיעים לחתונה חרדית, משהו קורה, פתאום נהיים זוג יונים. כל החיים שלו הוא רק חושב איך לבגוד בה ולברוח וכמה שפחות להיות איתה, והיא אותו דבר, גם היא נמאס לה ממנו. הוא הולך למילואים, איזה יופי, חודש שקט מהנודני כזה. פתאום שהם מגיעים לחתונה חרדית, עומד שם הדייל, נשים ימינה, גברים שמאלה, שעה וחצי. מה? אני לא יושב עם אשתי? מה פתאום? מי יגיד לי? פתאום לא יכול להיפרד בינה לשעה. מה גרם? יש יצר הרע שהוא רב עם אשתו בבית. גם היצר הרע, היצר הרע גורם שהם באים לפה שעכשיו צריך שיפרדו, היצר הרע גורם שירצו נגד. מים גנובים עם טקו, שמעת? מים גנובים עם טקו. עכשיו התורה אומרת אסור לישראל לעשות תספורות של גויים. מי המציא את התספורת הזאת עם הקוקו? מי? תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. אתה יודע, קודם כל אני, בוא נתחיל ממך, לפני הישראל עכשיו. מי שיש לו שער ארוך, שער זה דינים, אתה ידעת את זה? שער של הזקן, כתוב בזוהר, זה חסד. כמה שיותר ארוך יותר טוב. למה? זה פותח את צינורות השפע ואת המוח של האדם ואת הקדושה שלו. זה שער שנקרא חסד. השער שעל הראש זה נקרא דין. כמה שהוא יותר ארוך הוא מביא יותר כללה על האדם בחיים שלו. שומע? כן. ואני רוצה להראות לך הלכה בשולחן ארוך. מעניין, תדע, הרבה לא יודעים את זה, הרבה דתיים לא יודעים את זה, תפרסמו את זה, מצווה לפרסם. שמדברים בשולחן ארוך, שזה ספר ההלכה היהודית, מה עושים עם אחד שבא ואומר אני רוצה לחזור בתשובה? אחד מופיע, בא נוכל בישיבה, באתי ללמוד תורה, רוצה להיות דתי, רוצה להיות צדיק, למדו אותי. מה הדבר הראשון שעושים איתו? היית חושב מושבים אותו איזה חודש שילמד קצת לקרוא, שילמד מוסר. שתי דברים: מספרים אותו מיד וטובלים אותו במקווה. שתי דברים. לפני שמדברים איתך על שבת, לפני שמדברים איתך על תפילין, לפני ציצית, לפני כלום, אפילו לבוש חצי ערום, מה הדבר הראשון? חייבים להוריד ממנו את השערות ומיד לטבול אותו במקווה. למה? כי להוריד ממנו את הדין שהוא יצליח, אם לא, אין לו סיכוי להצליח. ומה הראיה? הדבר הכי קשה לחילונים עם השער הארוך, שהם באים לחזור בתשובה, הם מוכנים הכל לעשות ולא להסתפר. אלה פלאים, מתים במלחמות, בוויכוחים, לא להוריד את השערות. למה? השטן אומר, תן לו שישמור, תן לו שילך, עצם זה שנשאר עליו הדין, אני שובר אותו במוקדם ומאוחר. לכן איזו החכם הרואה את הנולד. אני אמרתי לכמה אנשים, נשבעתי להם, אמרתי לו, אתה תראה שביום שאתה תוריד את השערות כל החיים שלך יתהפכו. וכך היה. והם באו אמרו לי, איך על האיש אחד אצלנו בישיבה, ראית אותו הגבוה הזה שמה? 1.93 מטר, שמעון, שני היה השם שלו, השם האמיתי שלו זה שמעון, אתה מכיר אותו, לא? אבי יצחק, הוא בא שבועיים עכשיו הוא בישיבה, הוא בא אליי לשיעור לפני שנה וחצי בקווינס, ככה שערות, ככה, טלטלים, הוא לא היה נכנס בדלת עם הטלטלים שהיה לו. השתגעתי שראיתי אותו, צמות, קוקו למעלה, כל פעם בא לי באופנה עד השם. 3 חודשים יום יום לחצתי עליו רק על הדבר הזה. אומר לי, מה, אני כבר שומר שבת, רק על זה אתה מדבר איתי? אני אומר לו, רק זה, ביום שזה יקרה הכל כבר יבוא ממילא, כל עוד זה לא יקרה זה לא שווה כלום. מה יום אחד סיפרנו אותו, אחרי יומיים הוא אומר לי, וואו, איך אני שמח, איך השקעתי שנים בשערות המטופשות. רק אחרי שזה יורד השטן נכנע. כל עוד זה עליו, השטן מחזק אותו להילחם בכל הכוח. איך שזה ירד, בהתחלה הוא בוכה איזה שעה, שעתיים, יום, יומיים. השטן רואה שגמרנו, מתחיל להתאושש, נכנע, גמרנו, זהו. פעם היה לי שיעור בברוקלין.
ומה עם
קולאגי?
שמע
טוב.
שנייה,
בגלל בן
שלוש,
למה
זה גיל שלוש?
עד גיל שלוש זה כמו מדמים את זה לעץ. שעץ גודל חדש, 3 שנים לא גוזמים אותו, לא מורידים ממנו פירות, לא כלום. לכן יש מנעד, גם הילדים הקטנים, לא לספר אותם, זה לא חובה. מי שרוצה לספר את הילד שלו שהוא בגיל שנה יכול לספר אותו. אבל זה סתם מנהג, מנהג יפה ככה, מדמים את זה. התורה אומרת שעץ שלוש שנים לא לוקחים ממנו פירות, זה נקרא עורלה.
ומה אוקיי. הפירות?
פירות רגילות, העיקר שלא יהיו מעל העצם, לא חייבים פירות ככה,
לא חייבים.
גם זקן לא חייבים, מומלץ, מומלץ זקן, לא חייבים זקן, מומלץ לטובתך, תעשה זקן, צינורות השפע, מידת החסד עליך, אבל לא חייבים. אבל שערות חייבים להוריד. עכשיו תשמע טוב, הייתי פעם בשיעור גם כן בנוסח הזה לישראלים, כולם צעירים בשנות ה-20 בברוקלין. אז היה הבית היהודי, היו שם חבר'ה, חלק היו ישנים שם, היו בעבים חבר'ה, היה ממש לילות מעניינים שם, קרבות, קרבות רציניים. היו שם שתי בחורים, אחד יוסי ואחד אורן, שני חברים טובים. האורן הזה כמו מייקל ג'קסון היה נראה, זוכר את הרעמה שהייתה לו? והיוסי הזה גם היה לו שר ארוך, אבל לא כמו אצלו, יותר אחורה בעיקר. באתי לשם, אני מתווכח עם האורן הזה שעתיים להוריד את השערות, רק על זה כל השיעור, מביא לו ראיות, מראה לו הכל. אומר לו השני, יוסי הזה, אם אתה מוריד גם אני מוריד. אמרתי לו, מה עכשיו תרוויח גם את המצווה שלו? אני כבר מדבר איתם להביא אותם לישיבה עכשיו, זה כבר אוטוטו סוגרים עניין. מה, אני אוריד את השערות? אתה יודע כמה זמן שגידלתי את זה וזה, לבוש לי מכנסי אור, היית ערך ונראה, היית מתעלף. אמרתי, אני חייב להוריד ממנו את הדין הזה, חייב, לא יעזור. אחרי שעתיים שאני מתווכח, שמע איזה נס קרה. אתה יכול לברר את הסיפור הזה. יש ספר מפורסם בברוקלין ליד קינגס הייווי, קוראים לו גיל נחמן, יש לו מספרה, כולם מכירים אותו, כל ישראלי בברוקלין תגיד לו גילי הספר, יודעים מי זה. בשעה 11:30 בלילה הוא פתאום נכנס עם כלי תספורת ביד, לא יודע עכשיו מה הולך בשיעור. עבר כדרך אגב, הוא הלך לבית של איזה מישהו לספר אותו בבית. אתה יודע, לפעמים הספרים הולכים לספר בבית, פתאום הוא מופיע לי כלי תספורת. עכשיו הוא רואה שאני לא התקשרתי אליו, אני מדבר איתו רצוף בשיעור. אני אומר לו, תגיד, מה עוד אתה צריך? הורי עולם הביא עד אליך את המכונה, לא תסתפר, תאחזר אותו ככה. וואו, אני לא מאמין. עכשיו הוא ראה ככה, הוא נשבר, הוא הבין שהוא חייב. אמר בסדר, אני מסתפר. קיצור, סיפר אותו, הבאנו מצלמות, צילמנו, הכנסנו את התמונות האלה לאלבומים. אחרי שהוא הוריד את השערות, הוא עושה ככה, הוא הלך לאמבטיה, הוא הסתכל על צורה עם שער קצר, שם צעקה כזאת, לא, התחיל לבכות, כאילו מת לו מישהו, משהו, כאילו עכשיו קיבל טלפון, לא עלינו, מת בנו, אז חלילה. איזה בכי, איזה בכי. עכשיו בינתיים אנחנו מספרים את השני, שני נלחץ, כבר חצי ראש חתור, הוא בוכה וזה. היום שניהם תלמידי חכמים, השני, היוסי הזה גאון, אתה תשמע עליו, אחד מגדולי הדור הוא יהיה. מהרגע ש... עכשיו היוסי הזה, איך הבאתי אותו לישיבה? הוא עובד באיזה קונדטוריה בברוקלין. אני אומר לו, יוסי, אתה בא לישיבה או לא? אני רואה בן אדם חריף, יש לו שכל, אני אומר, איזה בזבוז של מוח. אומר לי, יום ראשון אני בא. אמרתי לו, יום ראשון, אתה יודע, היום אנחנו יום שני, עד שיגיע יום ראשון אתה כבר תשכח שהייתי פה בכלל, הרבה מים יעברו בנהר. אומר לי, לא, לא, מילה זה מילה. אמרתי לו, אני מאמין לך עכשיו שאתה אומר לי זה שאתה באמת מתכוון לבוא, אבל מה אני אעשה שאני מכיר את הסרטן קצת יותר טוב ממך, הוא כבר ימצא לך עד יום ראשון מספיק סיבות לא לבוא. אומר לי, מה, אתה לא מאמין לי? אני בן אדם עם מילה. אמרתי לו, אתה יודע מה? בחיים שלי לא היה לי כזה רעיון, הביאו לי רעיון משמיים. אמרתי לו, תן, תתחייב לי עכשיו, תן לי דפזית שאתה בא. אומר לי, מה דפזית? אמרתי לו, כמה כסף אתה מרוויח בשבוע? אומר, $500. אמרתי לו, תן דפזית שאתה בא, אם לא, אני שם את הכסף בקופה של הישיבה. אמר לי, בסדר, הוציא $200, 200 או 300, לא זוכר, הוציא $200, אומר, הנה. אמרתי לו, עכשיו אולי יש סיכוי שתבוא. יום ראשון הוא הופיע, הוא בא אליי, איך שהוא נכנס, אומר לי, אתה יודע למה באתי לפה? בגלל $200. אתה יודע כמה נלחמתי בעצמי, אמרתי, אם אני בא אני אשים $200, זה יומיים, שלושה ימים עבודה בשבילי, איך אני אעשה? $200 הביא אותו לישיבה. מהרגע שהגיע לישיבה קוראים לו, זכור את השם הזה, יוסף ניסימוב קוראים לו. הוא לא עזב את הספר, באיזה חכם, תוך שנה הוא השיג מה שאנשים בעשר שנים לא משיגים. אחרי כמה זמן, תוך שנה הישיבה כבר פה לא הייתה רמה בשבילו. הלך לישיבה בירושלים, שמעתי עליו שהוא כבר היום מוסר שיעורים. שומע? שערות. הכל התחיל מהשערות. בו היום הראשון הם הורידו את השערות, הכל היה אחרת. דין, שער זה דין. המתגאה בבלוריתו מביא אסונות על ישראל. אתה יודע מה הטעם של זה? מה אכפת לקדוש ברוך הוא שבן אדם יהיה לו שער ארוך באמת? למה? בוא רגע נחשוב. כיוון שבתוך הראש של האדם נמצאת הנשמה, הנשמה זה החלק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הכניס חלק ממנו בתוך ראש של יהודי, בתוך הראש. מה עושה היהודי? במקום להתרכז בחלק החשוב שבתוך הראש, מתרכז בפסולת שמעל הראש. זה מאוד מעצבן את הבורא, הבנת? חוץ מזה, ביני לבינך עם יד על הלב, אתה לא חייב לענות לי בפומבי, אתה יכול אחרי ההרצאה להגיד לי אם אני צודק או לא. כל הסיבה שגבר מגדל שערות, מה השורש של זה?
לעורר תשומת לב.
לעורר תשומת לב אצל בנות המין היפה. מה הראיה? מה הראיה? אם היו מכניסים אותך למעצר עם 50 חושים, היה אכפת לך איך השער שלך נראה? לא היה אכפת לך, נכון? אבל אם מכניסים אותך למסיבה עם 50 בנות המין היפה, שעתיים צדר את השיער, נכון? פעם אמרה לי זה אחת, התחלתי לספר לכם, מה? אסור לי להתאפר? אמרתי לה, אני אשאל אותך שאלה, אם אתה, אם תעני בכנות, מהיום ועלה תעשי מה שאת מבינה. אמרתי לה, תראי, את טוענת שאני מתאפרת בשביל בעלך, נכון? בסדר. את טוען, לא, יותר מעניין. היא אומרת, אני מתאפרת בשביל עצמי, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי. אמרתי לו, בסדר, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, בסדר. אמרתי לה, יש לי שאלה, אם היית במטוס והמטוס הזה היה נוחת נחיתת אונס, כולם מתו ואת נשארת לבד באי, ואחרי שטיילת קצת באי, ראית קצת שימפנזות, קצת גורילות, קצת אריות, פילים, היה אכפת לך בכלל מהתיק של האיפור שלך בכלל? היית עומדת שעה כמו שאת כל יום במראה עם הפן ועם הצבעים והספר והזה והככה, ו-20 פעם עם השערות ככה וככה, ועוד פעם ועם פרון וככה, וכל שתי דקות פותחת ובודקת, יש פה מראה, היא באה לפגישה עם החבר שלה 20 פעם, כי ההוא כבר השתגע, מה כמה שירותים יש לה, חצי כוס תה לא שתתה, 20 פעם הלכה להתגנדר. זה רק בשביל עבירות. השורש פושע, הולך נגד הבורא, נגד החוקים, זה מה שמניע אותו, הפשע. גם גנב שהולך לשדוד, מה אומר? בעזרת השם, ילך לי על היום. גנב שנכנס לבנק לשדוד אותו, מנשק את המזוזה, תבדוק במצלמות. כן? אדם, פעם הלכתי לבית של איזה מיליארדר אחד אולד וסטברי, שמעת על השכונה הזאת? אחד משבע השכונות הכי יקרות אולי בעולם, אולי באמריקה, אני לא יודע. כל בית שם זה כמו עיירה, נגיד מתחיל מפה, אתה נוסע איזה 3 דקות באוטו, מגרש גולף בתוך הבית, מגרש טניס, גן, פארק, אדמות שם זה הון תואר, בתים 50 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, כל המפורסמים גרים כאן. יש איזה אחד שהתעשר, תוך שנתיים היה לך לו קלף, הביא איזה ליקר מצרפת, הוא ואחיו מכרו את זה ב-60 מיליון דולר, נהיו מיליונרים, תוך שנה וחצי. קיצור, אין לו מזוזות בבית. הוא בא להרצאות, באותה הרצאה כמו שהקריסטין הזאת הייתה, הוא חזר בתשובה, הבן אדם הזה. אמר, תשמע, אתה יודע מה, פעם ראשונה אני מבין למה אני חי. אחרי שניסיתי את הכל, חזר בתשובה, היה שומר שבת, יכול להיות, תשמע, אין לו מזוזות בבית. אומר לי, אתה יודע, אני בבית אפילו אין לי מזוזות, אבל אני לא יודע לשים מזוזות. אם אתה תבוא לשים לי את המזוזות, אז אני מוכן לשים. איפה אתה גר? לא יודע עכשיו מה זה אולד וסטברי, בסדר. אני נוסע לשם איתו איזה יום ראשון, אני בא לבית, אני רואה איזה גולף של בית, אמרתי, חצי יום ייקח לי לשים פה מזוזות. יש לו ג'ין, מה טוב, בגולף של החדר הזה, אבל בצורה עגולה, ממש עגול. ואיך הג'ים הזה מוקף? ב-20 דלתות.
שערים, דלת, 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 כיפות כאלה, אבל 20 מזוזות רק בג'ים הייתי צריך לשים. אתה מבין, כל החבילה של המזוזות שלי שחודש אני מוכר הלך על הבית שלו. הגעתי לחדר שינה שלו, אני מסתכל לתוך החדר, אפילו בסרטים לא ראיתי כזה דבר, לפחות 200,000 דולר השקעה יש בחדר, מראות, מגוני, שיש, טלוויזיות, מסכים, מיטת מים, ג'קוזי מימים, דלת כזה, ציורים. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אני אשים פה מזוזה בחדר, בבית בושת הזה. מה עכשיו אני עושה? אני חושב עכשיו, אסור לדבר עכשיו. למה? מהרגע שאתה מברך על המזוזה בדלת הראשית, אתה צריך לכוון על כל הדלתות של הבית, כדי שהכל יהיה תחת ברכה אחת. אתה לא יכול לדבר. ואני, מה אני עכשיו אגיד לו? מה? הוא פתאום רואה אותי עומד, כמו אילב, חושב מה לעשות. אני עושה ככה, מסתכל ככה. אני אומר, what happened? אני עכשיו חושב מה, אני אומר, להגיד לו, לדבר, לא לדבר. בסוף, אמרתי, המזוזות גם זה בא בתוך שקוף, אי אפשר לשים את זה. אמרתי, חדר כזה, מי יודע איזה עבירות יש פה כל לילה. אמרתי לו, אני מסמן לו, אני אומר לו, תביא לי paper towel. אז הוא, עד שהבין מה אני צריך, הלך הביא לי גליל של נייר טישו כזה, paper towel, גליל. לקחתי את הטישו, הקפתי את המזוזה באולי 20 סיבובים. ככה, סגרתי את זה עם דבק והכל, הדבקתי את זה ככה מחוסה. הדבקתי לו את זה בחורה, הוא אוהב יופי. אתה יודע, כל הבית שלו קריסטלי. אומר לי, I got it, הבנתי. היה לו שכל, הבין. אחרי שיצאתי, הוא התבייש, ככה, אומר לי, אינו, הבנתי מה עשית, וזה, אז הוא אמר, אפשר לשים בבית משה מזוזה, רק הסתפקתי אם לשים שם בכלל מזוזה או לא. מהתורה כתוב בכל שעריך, כל פתח של הבית חייב במזוזה, וכשרה, לא סתם מזוזה שכתבו אותה בעיפרון איזה גרפולוג, יודע מה, איזה גרפיקאי, סליחה. ייצור בעיה, ברוך השם, התחתן כבר ויצא מהשטויות. עשיתי איתו ניסיון, אמרתי לו, אני היה 40 יום לפני יום כיפור, אמרתי לו, שמע טוב, אני יש לי רק בקשה אחת ממך, מהיום עד יום כיפור אל תיגע באישה 40 יום, אחרי זה תתחתן, הכל יהיה בסדר. אומר לי, תסתכל עליי, צחוק, צוחק. אומר, אוקיי, only once a week instead of every night, אומר לי, once a week. אמרתי לו, 40 יום. No, you're killing me, איך אפשר? אמרתי לו, זה לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. אומר לי, sure I want, I cannot, אני לא יכול להפסיק. אמרתי לו, תגיד, אם היו שמים לך עכשיו 100 מיליון דולר בשביל ש-40 יום לא תעשה את זה, היית עושה? אומר, שוב. אמרתי לו, לעשות עזרת נגד הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה כתוב בשולחן ערוך? שמעו טוב, ולא לשכוח את זה לעולם. התורה אומרת, זה דין, קיבלנו את זה בהר סיני. אם יהודי יכול להינצל מהעבירה, שואלת התורה, כמה מהממון שלו שהוא אגר כל החיים שלו הוא צריך לתת כדי להינצל מלא לעשות עבירה? אומרת התורה ככה, אם זה מצוות עשה, כגון להניח תפילין, זה עשייה, לשים מזוזה בדלת זה מצווה, זה עשייה, לעשות קידוש בשבת זה עשייה, דברים, לאכול מצה בפסח, זה דברים של דוגמה שהתורה אומרת כך וכך צריכים לעשות. אם הוא עלול להתבטל מעשייה של מצוות עשה, כגון אדם נעצר, נסע באוטו בלי ביטוח, לא ידע, עצר אותו השוטר, שם אותו במעצר, אין לו את התפילין עליו, לא הספיק, הוא נוסע בעבודה, יש להם עניין כל בוקר, בדרך תפסו אותו, לקחו אותו, הוא שכח את התפילין באוטו, עצרו אותו. היום מי שנוסע בלי ביטוח לוקחים אותו למעצר, עכשיו הוא במעצר, אין לו תפילין, יש לו 100 מיליון דולר בבנק. שמע טוב, זה הלכה, זה לא הגזמות ולא כלום, הלכה למעשה. התורה אומרת בציווי אלוהי שהאדם חייב לתת עד חומש מממונו, 20% מהנט וורד שלו, מהשווי שלו בסך הכל. פירוש, אם זה איזה אחד בן 50 שכבר היה לו ביזנסים וחסך 100 מיליון דולר, והוא עומד עכשיו במעצר ועומד שם שומר גוי, אומר לו I need my feeling, אומר לו אני מצטער זה למטה באוטו, אומר לו לך תביא לי את התפילין, אומר לא מוכן, הוא אומר לו כאן תן לך 100 דולר, אומר לא מוכן, 1000 דולר לא מוכן, 10,000 דולר לא מוכן, הוא בצרה, יש לו 100 מיליון בבנק, עד 20 מיליון דולר הוא חייב, לא אולי כן אולי לא, חייב מהתורה, חייב לתת לכל מי שיוכל להביא לו את התפילין כדי שלא תשקע חמה ויתבטל יום אחד מתפילין. למה? כתוב בתורה קרקפת דלא מניחה תפילין נקרא פושע ישראל, ככה כתוב בתורה, פושע ישראל, שומע? ככה כתוב, אני רק מצטט. חייב עד 20% מההון שלו. אתה יודע מה מדובר פה? כדי לא להפסיד מצווה אחת, או נאמר זה ליל הסדר, עצרו אותו בליל הסדר, הוא היה בדרך לעשות שבת באיזה מלון ליל הסדר, שעה לפני השקיעה תפסו אותו והכניסו אותו למעצר, אין לו מצא עכשיו. הוא בא לביני הזה השומר, אומר לו תשמע, אני אתן לך כך וכך כסף, תיסע לכתובת כך וכך, תביא לי כוסה מצות, אני צריך לאכול הלילה מצא, זה מצווה של פעם בשנה, מצא שמורה מחכה לי במקום כך וכך, לך תביא לי אותה. אומר לו מה פתאום, יפטרו אותי מהעבודה. עד 20 מיליון דולר הוא צריך לתת לו לגוי שילך יביא לו את המצה. ואם זה איסור מהתורה, פירוש רוצה הגוי להכיל אותו מנת חזיר בכוח, תאכל יהודי, הוא אומר לו, אומר לו לא רוצה לאכול, אומר לו לא תאכל, את העצמות שלך אני אשבור, אני הורג אותך אם אתה לא אוכל. עכשיו יש לו 100 מיליון בבן, כמה מתוך זה הוא צריך לתת כדין כדי להינצל מאיסור תורה? כל מקום שכתוב התורה לא 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 תרצח, לא תגנוב, לא לא תוכל, לא כשר, לא 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 לא, מה הוא צריך לתת? את כל ממונו, כל ממונו, בין בזה דולר בין בזה 100 מיליארד דולר, זה הלכה, זה לא הגזמות, זה לא חסידות, חייב לתת את כל ממונו גם אחרי 90 שנה של חיסכון כדי לא להיכשל בעבירה אחת מהתורה. שתבין מה זה משקל של מצווה ועבירה בתורה, מזה צריכים להבין מי שיש לו שכל. אז אני שואל אותך, מי נתן לכם רשות לעשות מה שאתם עושים? מיליון עבירות כל שבת, מיליון עבירות כל יום, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. זה על זה נאמר, הצדיקים היו יושבים ביום כיפור 25 שעות בצום על הרצפה ובוכים, שהם אולי על יד אחת אפשר לספור את כמות העבירות שהם עשו כל השנה. יש אחד לפני 750 שנה, קוראים לו רבנו ניסים ארן, פעם אחת תפתח סידור של יום כיפור תפקה, תאמין לי, אם תדע מי הוא היה, אם היום הוא היה חי בדורנו, הוא היה מחליף את בוש על בטוח מהחוכמה שהייתה לו. זה היה, כן, העולם היה ממנה אותו להיות הנשיא של העולם. לא הבנת? הגויים היו אומרים תהיה מנהיג שלנו, תהיה המשיח של העולם, מרוב שהוא היה גאון, גאון אדיר, צדיק גמור, כל חייו עסק בתורה ובמצוות. אז העולם היה נקי, לא כמו היום, הכל שבילי הטכנולוגיה, ישבו ועשו מצוות ותורה. הוא כתב וידוי, אתה יודע יש מצווה הרבה ביום כיפור להתוודות, חטאת, יביא, תפשע, כתוב מודה ועוזב ירוחם, מודה על החטאים ועוזב אותם, מרחמים עליו משמיים. אבל אם הוא מכחיש, כופר, לא, אני לא כזה, לא נכון, אני לא רשע, זה הרבה יותר גרוע, גם עושה עבירות וגם מתכחש. לכן עדיף להודות, להיות ענב, שפל ברך, כן, טעיתי, עשיתי, ככה יש ברוך הוא אוהב, מודה ועוזב, אבל לא מספיק רק להודות, מודה ומיד עוד שעה מדליק עוד פעם סיגריה בשבת, מודה ועוזב, אז ירוחם מן השמיים. בקיצור, הוא כתב בידוי. כל שנה שאני מגיע לשורה הזאת הלב שלי נשבר לרסיסים, כותב בסוף של הבידוי שלו, אחרי שהוא כתב רשימה של כל העבירות האפשריות שאפשר, שאני מוכן לשאלה בחיי שאחת מהם הוא לא עשה אפילו פעם אחת בחייו, שומע? בסוף הוא כותב, אם אבוא לפרט את חטאי הזמן יכלה, הזמן בכדור הארץ ייגמר והמה לא יכלו. הזמן בעולם ייגמר ואני עוד לא אגמור לפרט את חטאי. כל שנה שאני אגיע למשפט אני אומר אוי לנו מהבושה שאנחנו בדקה עושים יותר ממה שהוא עשה ב-70 שנה, ומסתובבים חוגגים ושרים וחיים בדמיונות ובשקר, כדורגל, ספורט, גרעינים, נסיעה, ויקיישן, מה, חברה, דיסקו, דיסק חדש, ומגיע ריק ממצוות ומלא בעבירות. רבותיי, השיעורים האלה אני יודע שהם קצת יותר קשים ממה שאתם שומעים במקומות אחרים. אני, המטרה שלי זה לא לעשות לעצמי מועדון חברים שיאהבו אותי ויגידו איזה יופי של הרצאות, זה לא בשבילי, זה אין בזה תכלית. לתת הרצאות יפות שלא יוצא מהן תכלס זה כמו לתת כוסות רוח למת. במילא אף אחד אחרי שבוע לא זוכר מה המרצה החינני אמר. אם יצאת מהרצאה ומישהו מהיהודים שם לא יתעורר כדי להינצל מאיבדון נצחי, אני בצרה. כתוב בתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך. אתה חייב להוכיח את היהודים מהחטאים שלהם, ולא, אם לא, תישא עליו חטא. אתה נושא את החטא שלו על הגב שלך, כמוהו. פחד, כל ישראל ערבים זה לזה. היהודי חוגג, עושה עבירות, ואתה רואה ומתעלם, ואתה אכפת לך רק מעצמך. אני בדרך לבית הכנסת, מה אכפת לי? שיעשה מה שהוא רוצה, שילך לים. ככה זה בארץ, בארץ באותו בניין יש לך שומרי שבת, יש לך להולכים לים עם הגלשן באוטו. הוא יורד לבית הכנסת, 20 שנה רואה את השכן, 20 שנה לא קרא לו לאיזה שעה על כוס קפה כדי קצת לפתוח לו את הראש, 20 שנה לא נתן לו ספר, 20 שנה לא נתן לו איזה דיסק, 20 שנה פעם לא הזמין אותו לאיזה סעודה, אולי משהו ייפתח ביהודי הזה. איזה מין אוהב השם זה? זה אגואיסט, זה לא אוהב השם. מה הרי היה? אם אבא יש לו 10 בנים והבן הראשון מיליונר וכל 9 עניים, יש לו כסף בלי סוף בשביל לקנות חצי עולם, והוא 100% דואג לעצמו כמו שצריך, יום אחד הוא בא לאבא שלו, אבא שלו אומר לו, והוא לאבא שלו עוזר, נותן לאבא שלו, דואג, אבל האחים לא דואג כלום. יום אחד אבא שלו קורא לו, אומר לו, שמע, נמאס לי ממך, אתה לא אוהב אותי, אתה ילד לא טוב, ילד רע. אומר לו, למה אבא? מה, אני לא שומע בקולך? שומע. לא מכבד אותך? מכבד. לא עוזר לך כספית? עוזר. אז למה אני רע? אתה רע בגלל שלא אכפת לך מהאחים שלך. אומר לו, מה אני צריך? אני השומר אחי אנוכי. זה מה שקין אמר, שומר אחי אנוכי. מה אני שומר שלו? כמול הרג אותו, עכשיו הוא אומר, מה אני צריך לשמור עליו? תראה איזה חצוף. אומר לו האבא, אתה רואה שאני סובל שהאחים שלך מוטלים ברפש עם חובות, עם עיקולים, אין להם מה לאכול, הילדים שלהם רעבים בבית, יש לך כסף בטונות בבנקים, אתה רואה שהבנים האחרים שלי סובלים, לא אכפת לך מהם, סימן שגם אותי אתה שונא, לא אכפת לך ממנו. הבנת? יהודי שעדיש לאחרים, הוא לא אוהב את השם, הוא אוהב את הכרס שלו. הוא בדמיונות, מחכה לי הסוויטה שלי בעולם הבא, אני צדיק, כמו שהרבה אומרים בשיעורים, אני רבי, אני צדיק. כל מי שאומר אני צדיק, ודאי הוא לא צדיק, זה ברור, כן? כי אחד מכללי הצדיקות זה ענווה. לא יכול להיות גאוותן צדיק, לעולם לא היה ולעולם לא יהיה. כל המנהיגים של עם ישראל, מה היה היחידיות שלהם? חוכמה היה לכולם באותו דור. מה היה הייחודיות שלהם? שפל ברך, שפל קומה, ענב. אברהם אבינו, מה נאמר עליו בתורה? מה הוא אמר? לפני שבוע קראנו את זה בפרשה, הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אל תהרוג את סדום. מיליונים עומדים למות בפצצה אטומית שירדה עליהם מהשמיים. אש מהשמיים שרף את כל האוהבי סחרים שהיו בסדום. כל סן פרנסיסקו נמחקה ברגע. הוא עומד אברהם ומתווכח עם בורא עולם בשביל הרשעים הארורים האלה. שומע מי זה היה אברהם אבינו? אומר לו, ריבונו שלנו, אולי יש 50 צדיקים, אולי 45, אולי 40, אולי 30, אולי הגיע עד 10. אין 10. שומע מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם יש 10 צדיקים אני מוכל לכל העיר, מיליונים ינצלו מהכוח של הצדיקים בכוח התורה. תראה מה זה צדיק, איזה כוח יש לו, אין בסוף. מה בסוף אברהם אמר? משפט, עד היום זה נכנס להיסטוריה, אין ספר שלא מצטט את המשפט הזה. אני מוסיף ומדבר, במילים אחרות הקדוש ברוך הוא סלח לי שאני חוצפן, כי אנוכי עפר ואפר. אברהם אבינו אמר אנוכי עפר ואפר, אז מה, גם אני לפעמים אומר את זה, למה עליי לא כותבים? אתה יודע למה? כי כשאני אומר אנוכי עפר ואפר, אחרי 5 דקות אם יבוא אחד יפגע בי קצת, אני כמו אריה רוצה להרוג אותו. מה? ככה העליב אותי? איזה חצוף, אני אראה לו כבר. אני עוד שומר את זה. ככה זה בני אדם. אז אם אני אגיד, אני יכול להגיד עד מחר, זה הכל שקר. אברהם אבינו שאמר זה אמת, איך יודעים שזה אמת? אולי גם הוא לא היה במדרגה, כי הקדוש ברוך הכניס את זה לתורה. אין שקרים בתורה, תורת השם זה אמת, אין שקר בתורה. אם השם הכניס את המשפט הזה, סימן שהוא הרגיש שהוא חול עפר על הרצפה. היהודי הראשון בבריאה, אברהם העברי, עד היום קוראים לנו העבריים בזכותו, שהוא היה מעבר אחד של העולם וכל העולם היה מהעבר השני, לכן קוראים לו אברהם. ומה אמר דוד המלך על עצמו? אנוכי תולעת ולא איש, מלך של כל העולם, יפה תואר, חכם, עשיר, בעל רוח הקודש, כתב כבר תהילים, 150 מזמורים בנבואה, הכל. ואיך הוא אומר על עצמו, אני תולעת על הרצפה. ומה אמרו משה ואהרון? ואנחנו מה? אנחנו אפילו תולעת לו. משה היה מנהיג ישראל של כל הדורות, בגלל שהוא הרגיש שהוא כלום. דוד המלך היה מלך ישראל הכי מוצלח שהיה, למה? אולי חוץ מחזקיהו, למה? כי הוא הרגיש שהוא תולעת. אברהם אבינו נהיה מנהיג האומה העברית, הוא פרסם את המונותואיזם בעולם. עד אברהם כל העולם היה עובד אלילים. בא אברהם אבינו לפני קצת פחות מ-4,000 שנה, בזכותו העולם הבין שיש בורא לעולם, הראשון. הוא היה מעבר אחד וכולם, הוא המחזיר בתשובה הראשון. האמנון יצחק הראשון שהיה בעולם זה אברהם אבינו, ממנו למדו שצריכים להחזיר בתשובה. איפה זה כתוב? שאברהם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, מה כתוב שם? ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה, אברהם היה בורא בני אדם? מה, הוא היה אלוקים? מה פתאום? מה זה את הנפש? כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל את כל העולם, ככה כתוב. לא את הגוף, הגוף שילך לעזאזל, מה זה גוף? ומילא התולעים יאכלו אותו. כתוב, אתה עתיד לאכל על ידי רימה ותולעה. מה שקורה בקלע, לא צריך לספר לך מה הולך שם. אלא מה? מציל את הנפש. תפסת חילוני, הערת אותו מה תכלית החיים, יצא מהחיי בלוף שלו ומהשקר ומהחושך, כמו שהרמח"ל כותב, תקרא קצת מסילת ישרים, תראה מה זה. הצלת נפש, זה לא רק הוא, זה הוא, בנים שלו, נכדים, זה יכול להיות אלפי אנשים. אברהם אבינו הציל אנשים, הוא מגייר את האנשים ואשתו מגיירת את הנשים. בגיל 52 אברהם אבינו התחיל לפרסם את האלוקויות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה היה 1948 לבריאת העולם, הוא נולד. בגיל 52 הוא התחיל לעשות סמינרים, והוא היה בדיוק 2,000 שנה מבריאת העולם. בגמרא כתוב העולם הזה מחולק לשלושה שלישים. השליש הראשון זה השליש הזה מההתחלה עד הכל, עד אברהם אבינו שפרסם את האמונה בהשם. השליש האחרון זה השליש שלנו, זה המשיח והגאולה ותחיית המתים, שאולי עוד בדורנו נזכה לראות. בקיצור, שלושתם אמרו אנוכי עפר ואפר, אנחנו כלום, והקדוש ברוך הוא הכי הרבה אהב אותם. ענווה זה הבסיס של הצדיקות. אני רוצה לסיים ומחיאות כפיים סוערות. כפיים בשיעורים אני לא מקבל, לפחות אני מוכה לעצמי כפיים במחשב. אבל באמת, רק מסקנה, יהיו לנו עוד הרבה שיעורים בעזרת השם, וכל אחד מצווה להביא עוד אחרים. זה חיוב, זה לא בחירה, חיוב לכל אדם שאכפת לו מהבן דוד, מהשכן, מהחבר, מהבן, מהבעל. איך אתה יכול לבוא לשיעור בזמן שהוא עכשיו יושב ומבזבז את החיים שלו? כל שנייה שעוברת זהו, זה הרי האדם איך שנולד הוא מתחיל למות. אנחנו בתהליך של כסיסה עכשיו, זה אולי יוקח 70 שנה, אולי 100 שנה, לא משנה, אבל אנחנו זה שעון חול. יש לך עכשיו שעון מלא חול, כל רגע נופל גרגיר, מה הולך? אתה הולך וקלה, מתבלה, הולך ונגמר. ומה הבעיה? שאתה לא רואה כמה חול נשאר, זה הבעיה. מה אתה רואה? הדחבית מלאה, נו, יש עוד זמן לתקן. אל תאמר לכשאפנה שני שמה לא תיפנה, אל תאמר שיהיה לי זמן אני אתחיל ללמוד יהדות, ללמד תורה, שמה לא תיפנה, שתרצה כשמחרים לך, it's too late my friend, you miss the train. או יש עוד משפט, האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, תן עכשיו נחיה אני צעיר, מה הלחץ, אחרי זה אני אשוב, אחר כך בגיל 60, תן לי 60 שנה לעשות מה שבא לי, אני אהיה כמו רבי עקיבא, קצת 20 שנה אחריו אני אתעורר. האומר אחטא, אחטא היום ואשוב אחר כך, אין מספיקים בידו. מה שהוא כבר ירצה לשוב לא יהיה לעולם מה שהוא יכל היום. מה שהיום יש לך צ'אנס, לא יהיה לך בעוד 20 שנה ודאי, וגם אם תזכה לחזור בתשובה בעוד 20 שנה לעולם לא תשיג את אותו ציון כמו שאתה יכול להשיג אם תחזור היום, לא מחר, היום, עכשיו. החפץ חיים נקלע למוטל, חפץ חיים לפני 100 שנה, יש לי כתבה פה מניו יורק טיים שפרסמו עליו הגויים ב-1935, כתבה מקורית, צילום, אחד הלך לספרייה במנהטן והוציא צילום. מה הגויים כתבו על החפץ חיים? כל העולם ראה שרב יהודי עני מרוד חי בצריף נפטר. גויים כתבו צדיק ענב, איזה דברים כתבו, בכתבה של גויים בניו יורק טיימס 1935, כתבה בניו יורק טיימס. לא, זה כל הנקודה, שלא היה את התקשורת של היום, החפץ חיים היה גר ברדין ובפה בניו יורק כתבו עליו כמנהיג העולם היהודי, הרב החשוב. חפץ חיים נקלע למוטל, פגש איזה אחד ככה מתבולל, התחיל לדבר איתו, ראה שהוא רב, אמר לו גם אני יהודי, זה קורה היום. אמר לו אתה יהודי ואתה יושב פה עם הגויים שותה בירה במסבעה, איזה מין יהודי אתה? התחיל לדבר איתו. אז הוא דיבר, עכשיו מי שם דבר עם החפץ חיים זה לא פשוט, זה היה מלאך טהור. אז החפץ חיים אמר לו תבטיח לי שתשמור את השבת. אחרי שדיבר ושכנע אותו אמר לו בסדר, רק מה השבת הזאת באתי לפה בשביל שיש לי תערוכה פה בעיר, הבאתי סחורה, שבת יש לי את השור, משבת הבאה אני מבטיח לך מילת כבוד אני שומר שבת. מה אנחנו היינו אומרים? יאללה מזל או ברכה. מה אמר לו החפץ חיים? הוא הבין מה זה החיים, אמר לו מעניין, השם שלו גם מתאים, חפץ חיים, מעוניין בחיים. אמר לו שמע, אם אני הייתי הקדוש ברוך הוא השותף שלו בבריאה, תאמין לי שהייתי מקבל את העסקה שלך, אבל מה אני אעשה שהאדם חרב מונחת על צד, מי יודע, אולי זה השנייה האחרונה שלך, אולי אחרי השבת הזאת לא תזכה להגיע שבת ההיא, יש לך ערובה שתחיה לשבת ההיא, אתה בטוח? מי מבטיח כלום? אין שום ביטחון, אין לי רשות לעשות איתך עסקה על קדושת השבת. אין לך שום, כל שנייה של חילול שבת זה נכרתה הנפש ההיא מישראל, קראת מצחי, הנשמה נקראתת ועובדת לעולם ולעולמי עולמים. תקרא מה כתוב ברמב״ם ובזוהר, נשמתו נחרטת ועובדת לעולם ולעולמי עולמים. צריך אלף פעם להכניס את זה בראש, איך אפשר להדליק אור? איך אפשר לשחק בטלוויזיה? איך? הרי אם היו מביאים תינוק בן שנתיים בלול, מביאים לך מכונת יריעה, אומרים לו תרסק לו את הראש, אתה אומר מה אתה משוגע? מי יכול לעשות כזה דבר? אולי חמאסניק, אני לא יודע מה היה עושה לתינוק הזה, היה הורג את אמא שלו אולי, אבל לא אותו. אני אעשה כזה דבר? הרי לו בתורה שכתוב בעשרת הדיברות, בעשרת הדיברות, שחילול שבת הרבה 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 יותר גרוע מלרסק לו את הראש בעיני הבורא, לא בעיני התקשורת והטיפשים שבעולם הזה, בעיני הבורא מחלל שבת עונשו הרבה יותר חמור מרוצח. כל העונשים שיש למחלל שבת, כמעט אף אחד מהם לא נוגע לרוצח. רוצח יכול להשלים עניין אם הוא שומר שבת. מחלל שבת שעושה את כל המצוות שבתורה, אבל מחלל שבת לא יכול להשלים עניין. קורבן לא יכולים לקבל ממנו לבית המקדש. הרוצח מביא קורבן, מקבלים. על רוצח כתוב שלוש פעמים בתורה להיזהר, פעמיים במזיד, פעם בשוגג, אם הוא הרג בשוגג. מחלל שבת 12 פעמים. מחלל שבת אם נוגע ביין צריך לשפוך אותו. רוצח אם נגע ביין אפשר לעשות עליו קידוש, שומע? אם מוצאים ארנק של רוצח, רוצח הכוונה שומר שבת, אבל רוצח, מוצאים ארנק של הרוצח, חובה להחזיר לו כמו לכל יהודי. מוצאים ארנק של מחלל שבת, אסור להחזיר לו, הוא כמו גוי. בהלכה כתוב הרי הוא כגוי לכל דבר. אנשים לא יודעים את זה. אם אנשים היו יודעים רבע מהבור שהם קוראים לעצמם כל פעם שהם עושים חילול שבת, מבטיח לך לא הייתי צריך לתת הרצאות. הכל מתחיל ונגמר בבורות, לא יודעים גרם של תורה, לא יודעים רבע של משפט של יהדות, כלום לא יודעים. את הקצת יהדות שלהם למדו ממערי וידיעות, שהליצן בעצמו כתב את זה, הוא בכלל לא יודע מי זה אברהם אבינו זה שכתב את הכתבה. הבנת? צריכים להגיד את האמת, האמת היא כואבת. יהי רצון שהדברים האלה מה שנקרא ייכנסו אל הלב בעזרת השם. השם יעזור. לילה טוב, תודה רבה.